ערב טוב, אנחנו נפגשים שוב אחרי שבוע להמשך ההרצאה שהתחלנו אותה בפעם שעברה, והפעם אני אשתדל לתת קצת יותר זמן לשאלות, גם אם השאלות הן לא קשורות כל כך לנושא, כי עיקר המטרה הוא לענות לאנשים על שאלות וספקות שיש להם, הרבה יותר חשוב מבחינתי מאשר להכתיב להם איזו הרצאה שהם רק רוכשים קצת ידע, אבל זה לא מה שהיה להם ספק, כן? לכן אם יש לכם איזה כיוון אחר, לא מפריע לי, למרות שבדרך כלל אני אוהב להישאר בנושא מסוים ולעבור לפי הסדר, אבל כאן מכיוון שזה קהל מעורב בכל מיני דרגות, לכן אין לי בעיה אפילו לסטות קצת מהנושא. אז אנחנו, אם אתם זוכרים, בסוף שבוע שעבר, בסוף ההרצאה, נתתי דוגמה אחת, שזו הייתה דוגמה של הדגים. הוכחנו, אנחנו עכשיו עסוקים בשלב הזה של ההרצאה, בהוכחה שהספר שנקרא התורה של עם ישראל לעולם לא יכולה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. לעולם. ואז ממילא, מה כל כך חשוב להוכיח שהתורה לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם? פשוט מאוד, כולנו פיקחים, כולנו נבונים, כן? אם מצליחים להוכיח שהתורה הזאת זה ספר על אנושי שניתן מזה בורא עולם, ממילא ההמשך הוא כבר ידוע, כן? כל אדם שיש לו קצת זכל בקודקודו, מה הדבר הראשון שהוא ירצה לעשות אם הוא פיקח? להתחיל להתעניין מה הבורא רוצה ממנו. מה זה? הרי תורה זה מלשון הוראה. אבל כל זה יכול אך ורק להתחיל אחרי שאדם ישתכנע ב-100% בלי שום ספקות שהספר הזה הוא על אנושי. כל עוד יש לאדם ספקות, ממילא בוודאי ובוודאי הוא כבר ימצא תירוצים להתעלות בספקות, אפילו אם זה 1%, כדי לא לקיים כלום. אבל ברגע שהאדם הגיע להכרה שכלית שהספר הזה הוא ניתן על ידי זה שברא את העולם, פירוש זה שברא אותנו, פירוש זה שכל חיינו תלויים בו, בהחלטות שלו, ברצונות שלו, הוא מחליט לגבינו כל שנייה ושנייה, כל השליטה בעולם בידו, כל הדברים האלה שאני אומר זה לא השערות, זה כל זה דברים שכתובים שחור על גבי לבן בספר. זאת אומרת, אני אתן לכם כמה דוגמאות. כתוב, כי מנסה השם אתכם, יורך לכם ניסיונות. כל המהלך של החיים אני מביא לך ניסיונות, כמו שכתוב כל הסיפור של אברהם אבינו, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, קח אותו להר מוריה, תשחט אותו, תעלה אותו לעולה, עד שהוא כבר בא לעשות את המצווה, אומר לו לא, שולח לו מלאך, אל תשלח ידך אל הנער, אל תעש לו מאומה, שום דבר. אומר לו אברהם אבינו, תן לפחות שריטה לעשות, הגעתי יד לפה, לפחות קיים קצת מהמצווה. אומר לו לא, אין לך מה לגעת בו בכלל, עברת את הניסיון. זאת אומרת, רואים שיש מציאות בעולם שהנברא הוא כל הזמן עומד בניסיון על ידי זה שברא אותו. מה מטרת הניסיון? גם זה כתוב בתורה, להטיבך לאחריתך. מה זאת אומרת? אחרית זה סוף, כן? להטיב, כולם יודעים מה זה להטיב, כן? אז המטרה שלי, שאני מעמיד אותך בניסיונות, שאם תעמוד בניסיונות, יש איזו מציאות כזאת שנקרא סוף, ששם אני אטיב לך. נפרט את הדברים, אני לא חייבים להספיק הכל היום, אנחנו עוד נתראה בעתיד, אבל יש פה חומר להרצאות ל10 שנים רצוף, כן, שברור, אבל כל פעם קצת, זה העניין, להטיבך באחריתך, או במקום אחר כתוב, אני השם נאמן לשלם שכר לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. כולנו יודעים שבקושי דור אחד אנחנו חיים, כן? ברור, לא? חי, אדם חי דור. מה זה דור? שנות דור? 25 שנה, 50 שנה, יש כל מיני דעות בזה. אבל בוודאי שאף אחד מאיתנו לא יכול לחיות רצוף 1,000 שנה, כן? זאת אומרת, יש מציאות אצל האדם שהבורא מבטיח לשלם לו שכר למשהו שנקרא אלפי דורות. זמן עצום. איפה זה הזמן הזה? גם על זה נדון. באותה מילה כתוב שאלה שהולכים נגד חוקי הספר יענשו קשות. למה יש מציאות של עונש? אני רוצה רוצה קצת לעשות הקדמה ולהסביר מה אני מתכוון. תראו, ידוע שבספרים, מי שמכם קצת יצא לו לקרוא קצת ספרי מוסר וספרי השקפה של יהדות, אלה הרי ספרים של מאות או חלקם אפילו אלפי שנה, תבואו לפני המון זמן, אנשים גאונים גדולים, אבל העיקרון שכל הזמן חוזר על עצמו בתורה הוא העניין הזה של הבחירה. מאין למדו כולם שיש לאדם בחירה? הרי יש שתי אפשרויות, יש הרבה פעמים שאתה שואל אדם והתשובה שלו, מה שיהיה יהיה, מה שצריך להיות יהיה, כבר כתוב מתי אני אמות, כל מיני משפטים טיפשיים כאלה שהם הפוך מהאמת, הם בכלל אין להם שום קשר למציאות, כי בתורה לא כתוב ככה. בתורה לא כתוב שביום שנולדת נגזר לך באיזה יום תמות, זה לא נכון. פורש כתוב, למען יאריכון ימיך, תעשה א' ב' ג', אני מאריך לך את החיים, תעשה ד' ה' ו', אני מקצר לך את החיים. סימן דבר עצום, שהחיים שלנו, האורך שלהם, האורך של החיים שלנו תלוי במילה מסוימת על ידי איך שנתנהג. כן? זה מציאות אחת. דבר נוסף שכתוב, שיש מציאות שהבורא משלם לאנשים מסוימים את השכר על הקצת מצוות שלהם בעולם הזה מיד. כן? מה פירוש מיד? יש פסוק כזה, אני נותן בכוונה כמה פסוקים כדי שתכף ניכנס קצת לעניינים, יהיה קצת יותר עניין. כתוב, אני אל קנה, קנה מלשון קנאי על המילה שלו, משלם לרשע אל פניו לעבידו, לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו לעבידו. עכשיו כשאדם שומע את המשפט הזה הוא נרגע, אומר, מה, אני לא רשע, אני, מה, אני רשע? זה אנשים אכזריים מדובר, אז טעות רווחת. בתורה יש שתי סוג, יש שתי הגדרות, צריכים לא לטעות, יש רע ויש רשע. בציבור החילוני בארץ, כיוון שלא יודעים את השפה המקראית, מדברים בשפה מודרנית וחלקה גם משובשת שלקחנו מהגויים ומהערבים ומהפרסים ומהבריטים והטורקים, כל מיני מילים וחלקם בארמית, זה אוסף של גיבוב של דברים. אז הרבה פעמים משתמשים בשפה המודרנית במילים שהן סותרות את האמת. למשל, אם אתה בא היום לאדם חילוני ממוצע אפילו באוניברסיטה, אומר לו, תגיד לי, מה פירוש המילה רשע? אומר, אדם אכזר. בכלל לא נכון. רשע יכול להיות אדם טוב לב, לב זהב, אדם נפלא שכולם אוהבים אותו ואין לו אויבים, והוא רשע גמור על פי חוקי התורה. רשע פירושו אדם שעובר על חוקי הבורא, חוקי התורה, במזיד. במזיד בכוונה, לא לאו דווקא מרוע, קשה לו, לא התאפק, הריח את הבשר הלא כשר, אז קשה לו היה להתאפק, אז הוא אכל, אפילו שהוא ידע שזה אסור. אם הוא לא ידע, זה נקרא בשוגג. אז הוא לא נופל בקטגוריה של רשע, אלא הוא נקרא שוגג. גם על עבירות שנעשות בשוגג יש עונש, רק העונש הזה הוא הרבה יותר קטן. אבל מי שעושה במזיד, מיד, אפילו עבירה אחת נגד חוקי התורה בשיטה, כגון גבר שמתגלח בתער למשל, כתוב לא תשחית פאת זקניך. אז מסתכלים בתורה שבעל פה מה פירוש המשפט הזה, אז ההסבר של זה הוא שהאדם אסור לו לעלות תער על השורשים של הזקן. יכול לקצר עם מספריים, יכול, אני יודע, עם מכונת תספורת או עם מכונת גילוח מסוימת, לא כולם כשרות, רובם כשרות אבל לא כולם. זאת אומרת, יש מציאות שאדם שמשום מה מחליט לא לגדל זקן, רוצה להיות מגולח, אז יש דרך כשרה לעשות את זה. אבל מי שנאמר מתעלם, הוא יודע שאסור, הוא מתגלח בתער, בסכינים האלה, ג'ילט וכל אלה, והזהירו אותו, אמרו לו שזה אסור, אז הוא ממשיך, אז ממילא כל פעם שהוא עושה את זה הוא עובר חמישה איסורים מהתורה. כל נקודה בגולגולת יש לה איסור בפני עצמה, זה ממש כמו חמישה סטייקים של חזיר, אותה השוואה, רק לצורך העניין. עכשיו אדם שמתגלח כל יום, ממילא אם תביא לו חזיר הוא מוכן למות ולא לאכול, אפילו יגידו לו, תשמע, אם אתה לא אוכל את החזיר, אני אקח לך $1,000. אני אגיד, כך $1,000, ואני לא אוכל את החזיר. באותה מידה, תכף, באותה מידה, הוא באותו יום מתגלח וכבר אכל 5 מנות. רק לצורך ההשוואה, כן? אז רק קצת נותן לכם מושגים. עכשיו, פירוש המילה רשע וצדיק, אין להם קשר בין טוב ורע. טוב ורע זה משהו בפני עצמו, רשע וצדיק. צדיק פירושו אדם שנזהר לא לעבור על חוקי התורה. יכול להיות שביסודו הוא נולד אדם עם מידות אכזריות, בלי רחמים, לא כל כך נוח, לא כל כך נעים לזולת, מופנם, לא חברמן וכו', אבל לא עושה שום עבירה, לא מחלל שבת, לא גונב, לא מרמה, לא לוקח ריבית מיהודים, אוכל רק כשר. זאת אומרת, הוא כל דבר של דבר שמתמודד איתו, הוא רואה מה התורה מתירה, מה התורה אוסרת, וככה הוא חי. אף על פי שההוא, שהוא בעצם, על פי חוקי התורה הוא רשע גמור, הוא אדם יותר סימפטי, יותר חברמן, יותר כיף להיות איתו, מתלוצץ, נעים בחברתו, כולם אוהבים אותו, חברמן. חברמן, אבל נוסע בשבת. והתורה כבר אמרה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם בשבת. פירוש, כל מקום שתישב, בין במכונית, בין בבית, בין מחוץ לארץ, כל מקום של המושבה שלך, אסור לך לעשות שום סוג של עברה. כל סוג של עברה. פירוש, הוא מדלק את המנורה, המנורה זה אש גמור, רק מה, אש היא עצורה בתוך לייפות. אבל אם תחזיק את המנורה 10 שניות, כולך תעלה בלהבות. מה אתה מבין? שזה אש, רק יש שהיא בתוך פתיליה, בתוך צינור, היא לא פורצת החוצה. התורה אמרה בכל צורה שהיא, למשל להדליק מכונית, שכל פעם שאדם לוחץ על הגז מוזרק דלק בתוך המנוע. זה כמו בערך, עשו פעם חשבון, 5,000 סיגריות בערך. אז יש אנשים, למרבה האירוניה, קיבלו על עצמם לא לעשן בשבת, אבל כל השבת נוסעים. אז בעצם, שימו לב, הם נמנעו מ-20 סיגריות שהיו מעשנים בשבת, באותה מידה הם ישנו בערך 2-3 מיליון סיגריות באותה שבת. תראו רק את האבסורד, עד איפה הבורות יכולה להגיע שאדם לא יודע
אלף בית של יעדו.
לא, 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 המילה הזאת מה עדיף זה טעות גמורה לשאול. כי אדם שבא לבית המשפט ומאשימים אותו באונס, אז זה לא חוכמה שיגיד, אתם יודעים מה, כיוון שאני כבר אנס, אז אני אתחיל גם לרצוח. לא עובד ככה. על מה שעשית רע תקבל עונש, על מה שעשית טוב תקבל שכר, ואם עשית יותר רע אז תקבל עוד יותר עונש, ואם תמשיך לעשות עוד יותר רע אז עוד יותר עונש תקבל. לכן כמה שתעשה פחות רע, פחות עונש תקבל, אפילו בעבירה אחת פחות, כבר הרווחת משהו. כי בסופו של דבר אדם חייב לתת דין וחשבון על מעשיו, כך כתוב בספרו של בורא עולם. עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל פעולה קטנה שעשה, אפילו בחדרי חדרים, גידות, רמאויות, כל מיני דברים שהיום הולך בעולם. אנשים חושבים אין דין ואין דיין, רק הם שכחו לקרוא בספר ששם כתוב שבסופו של דבר כולם מובאים למשפט. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אז מיד קופצת השאלה, אז רגע, אני לא מבין, איך יש לו סבלנות 50 שנה לשבת לחכות עד שאני אצא מהעולם הזה כדי להניש אותי? למה הוא לא מעניש ישר? אדם חילל שבת, מיד מעניש אותו. אדם עשה עבירת זנות, מיד קבל עונש, קיבל מחלה. אדם יקר מישהו, מיד הרביצו לו. וככה העולם היה מנועל יפה מאוד. מיד רואים את הדין, רואים את הדיין, כולם מבינים יש פה בוס, וממילא אין איש הישר בעיניו יעשה. אז ממילא התשובה לזה היא פשוטה מאוד. אם ככה העולם היה מתנהל, לא היה שום סיבה לברוא עולם כזה. למה? כבר זה לא ניסיון יותר. אין פה ניסיון. כל אדם שהדליק סיגריה מתפוצץ מיד, אז אחרי 2 שהדליקו סיגריה, שהתפוצצו, אף אחד בעולם לא יעשן בשבת. לא מעמידה בניסיון. זה לא משום עמידה בניסיון. היום, אני אתן לכם דוגמה. היום אנשים בכביש, נכון? נוסעים, מזרים, בהייווי, נוסעים 60, 55, לא בגלל שהם אוהבים לנסוע כזה לאט. בגלל שהם פוחדים, שטיקטים, יש שליח רישיון, זה יכול להעלות להם עוד תועפות, ביטוח, מאסר, כל מיני בעיות. לכן אין להם ברירה. אז ממורה המלכות, מהעונש של המשטרה והבתי משפט, הם אנוסים לנהוג נגד רצונם. למה? העונש הוא מיידי. מיד מדליקים עליך אורות ואתה בצרות. לכן אנשים עושים את זה. האם שייך לבוא ולקחת את הנהג ולהגיד זה נהג טוב? בטח שלא. כל מה שהוא עושה זה מאהבת עצמו, לא מתחשבות בחוק. באמת לא מעניין אותו החוק. מה הראיה? הם יודיעו בטלוויזיה מחר יש שביתה, אין משטרות. מה יקרה פה בכבישים? לא יודע אם תהיה מכונית אחת בכל אמריקה שתיסע 55 או 50, לא יודע. ודאי, נו, זה ברור. או, אני אתן לכם דוגמה אחרת. למשל, יודיעו עכשיו בטלוויזיה, בכל אמריקה יש שביתה של משטרה מחר. כל אמריקה. אין שוטרים, איש הישר בעיניו יעשה. כל אחד יעשה מה שבא לו. מה יקרה פה מחר באמריקה? אתם יודעים מה יקרה? בתוך חצי שעה ייגמר העולם. לא רק אמריקה, כל העולם. אסביר לכם למה. כל אחד יש לו איזה כמה סונים, לא? זאת רוצה להרוג את זה שבעלה בוגד בה, זה רוצה להרוג את הבוס שפיטר אותו, זה רוצה להרוג את השותף שלו שגנב לו, זה רוצה להרוג את הילד שלו שהלך עם גויה, זה רוצה להרוג את את השכן שלו. כל אחד יש לו איזה כמה אויבים, לא? אז מה קרה? במשך חצי שעה תראו פה ברחובות בורים, יהודים, אנשים, חלק מתחבים מתחת המכוניות, חלק יורים, שודדים חנויות, הבורסה תתמוטט, אנשים יקפצו מהחלונות, זה ישפיע על כל הבורסות בעולם, הכל יתמוטט, אנשים משיגעון, פצצות אטום אפילו, העולם בתוך חצי שעה ייגמר. למה? זה הגמרא אומרת, זה לא המצאה שלי. אלמלא מורה מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. אלמלא, אם לא המורה של המשטרה והשלטונות, איש היה בולע את חברו חי. למה? כי זה המציאות של האדם. רק שיש עליו אימת העונש, אז הוא שר למהות העונש. הבנתם? עכשיו, הנקודה היא שהבורא עולם לא רצה לעשות את העולם בצורה כזאת, שכל פעם שאדם עושה עבירה מיד הוא נענש, כי זה מבטל לגמרי את עניין הבחירה. ממילא אין יותר בחירה לאדם. אם כל דבר טוב שעשית מיד אתה מקבל שכר, וכל דבר רע שעשית מיד אתה מקבל עונש, אין לך יותר בחירה. אפילו ערפאת היה בא בישיבות וכל הזמן נותן צדקה, עומד בחלון וזורק בפנים כסף. למה? כל אלף שזרק מיד נכנס לחשבון 2,000, כי התורה מבטיחה שמי שנותן צדקה סופו להתעשר. בגדול הבטחה בתורה. אז אם העולם היה בנוי לצורה כמו מחשב, אתה לוחץ על זה, קיבלת מסך צהוב, לוחץ כאן, קיבלת מסך שחור, הכל ברור, בדוק, מי היה רשע? כולם היו צדיקים. הסינים היו בבתי כנסת, היפנים באים לישיבות, הערבים נשקים ליהודים את הרגליים, כי בתורה כתוב שיהודי זה מעל הכל, ככה כתוב. ממילא העולם היה ברור ובדוק, ואין שום ניסיון ושום בחירה, וממילא לא מגיע לאף אחד שכר. לכן בוא נחזור מנקודת ההתחלה. מה אומרת היהדות? משפט מפתח, אומרים את זה כל דקה בבתי כנסת כל העולם כבר אלפי שנה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לשון זכות, לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. למה הדבר דומה? שני חברים הולכים לקבל עבודה במסעדה, מגיעים לבעל הבית, אבל הרייט אומר, תשמעו, יש לי שתי עבודות פה, אחת שעתיים ביום, אחת 10 שעות ביום, נגיד $10 לשעה, ואתה תבוא 10 שעות ביום ואתה תבוא שעתיים ביום, זהו. עכשיו, זה שקיבל רק שעתיים יוצא עם החבר שלו ברחוב שמח, אומר, איזה פרייר אתה, 10 שעות תעבוד במסעדה כמו עבד, חיים קשים, לשטוף, להרים, תראה אותי, אני בא שעתיים, עובד קצת, מזיז קצת שולחנות, כיסאות, עוד לא התחלתי כבר, אני הולך לים, הולך לטייל. אומר לו השני, שוטה שכמוך, אם הייתי יכול הייתי מבקש עוד 5 שעות עבודה ביום. למה הוא מבקש הרבה עבודה? בגלל שהוא נהנה לעבוד קשה? ודאי שלא, כי כל מטרת העבודה היא לקבל שכר. ברור, כל המטרה של האדם לקבל שכר. אם היום אומרים לו, תשמע, את אותו שכר תקבל עם 5 שעות, בטח שהיה הולך למקום אחר, נכון? כולם יודעים שהכסף מריץ את העולם, חוזים, עניינים, שחקנים, ספורט, מי שמציע יותר מיד הוא בורח. ככה זה עובד. לכן המציאות היא ככה, שהאדם מקבל קצת ניסיונות, קצת עבודה, יש לו קצת שכר, לא משתלם לו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות. כמה מצוות נתן לעם ישראל? 613 מצוות כנגד מניין האיברים בגוף. גוף האדם, אמרתי שבוע שעבר, מורכב מ-248 איברים, 365 גידים. כנגד כל איבר בגוף האדם יש מצוות עשה, כנגד כל גיד בגוף האדם יש מצוות לא תעשה בתורה. כך שאתה מונה את כל המניין של המצוות, כל מצווה ומצווה וכל איסור ואיסור קשורות לאיבר או לגיד בגוף האדם. ככה זה בנות. אז עכשיו, אדם, קודם כל היום, לצערנו או למזלנו, תלוי איך אתה מסתכל על זה, כמעט ואין לנו אפילו רבע מהמצוות האלה לקיים. כי יותר מ-240-250 זה רק קורבנות ואין בית מקדש, כבר ירד לך כמעט חצי. ויש לך מצוות שזה שייך למעשרות וחקלאות, של אנחנו בכלל זה לא שייך לנו, אנחנו לא חקלאים. מעשרות וחיטה ופאה ושנת שמיטה, כל הדברים, רגע, דברים שערים. ויש מצוות שהן רק לבוס, ביומות ייתן שכרו, לשלם בזמן מזכורת, אז מי שלא בוס גם חלק מהמצוות האלה לא נוגעות אליו. יש מצוות שזה רק לגבר, זה לא נוגע לאישה. הרבה מצוות הן רק לגברים, תפילין, לימוד תורה, נהנו עלולב, ישיבה בסוכה, אלה מצוות שנוגעות רק לגברים. אישה יכולה לעשות, כמובן, תבוא עליה הברכה, אבל החיוב הוא לגברים. זאת אומרת, לאישה אין הרבה מצוות, ממש קצת, חיים קלים. עיקר המצווה של האישה, עיקר המצווה שלה, זה צניעות בלבוש ובהתנהגות, זה המצווה הכי חשובה ליהודיה, יותר מכל המצוות. צניעות הגוף, הלבוש וצניעות ההתנהגות. כוונה לא להתנהג בזנות, לא לדבר מעשה זנות, לא להתנהג כמו פרוצה, וכמובן להתלבש בהתאם להלכה. אם היא עושה את זה, יש לה כבר יותר מ-50% בכיס. וזה לא קל לנשים, כי רואים את המציאות ברחוב היום. והדבר השני בחשיבותו אצל האישה זה שמירת השבת. אם היא עושה את שני אלה, יש לה כבר 90% ביד. כל השאר ביחד אולי 10%. כל זה צחוק ילדים ליד השניים אלה שאמרתי. אז נידה זה חלק מהצניעות, ודאי. חלק מהנהגה של אישה. אז אם היא עושה צניעות ושבת, יש לה 90% ביד. גבר זה הרבה יותר מסובך. יש לו לימוד תורה, יש לו תפילים, יש לו תפילות, יש לו הרבה דברים אחרים. וממילא החיים שלו קצת יותר קשים. אבל מה? בהתאם לקושי, כך השכר. לכן השכר של גבר, למשל לימוד תורה כתוב כנגד כולם. הזכות של לימוד תורה, דקה של לימוד תורה, זה יותר מצוות ממה שאדם חילוני עושה ב-70 שנה. שומעים? דקה של לימוד תורה זה 1,000 מצוות מהתורה. החפץ חיים, לפני 100 שנה בערך, עשה חשבון כמה אותיות אדם ממוצע מדבר בדקה. שומעים? כמה מצוות אדם, כמה מילים אדם אומר בדקה. עשה חשבון, 200 מילים. אדם שמדבר, 200 מילים בדקה. יש כאלה יותר, יש כאלה פחות. אמרנו ממוצע. ובכל מילה ממוצעת יש בערך 5 אותיות. יש 7, יש 2, יש 4, אבל בממוצע 5 אותיות. וכל עוד שאדם הוגה בקריאה מהתורה, או תהילים, או גמרא, כל הספרים הקדושים, כל אות נחשבת מצווה בפני עצמה. ממילא אם אדם אומר 200 מילים כפול 5 אותיות זה 1,000 מצוות בדקה. ויש אנשים, תם 70 שנה הם לא עשו 1,000 מצוות. פה מצווה, שם מצווה, פעם בחיים צמו, פעם נתנו איזה דולר בקופה. אז חבר את הכל ביחד, אולי קצת הגזמתי, אולי שעה, בוא ליתר ביטחון. שעה של לימוד תורה זה בוודאי ובוודאי יותר ממה שאדם חילוני עושה 70 שנה. אז זה אין ספק. אז זה, ודאי, ודאי. כל שנייה. כל שנייה. הלאה. שומעים? תכף נסביר את זה, את העניין של ההיריון. אבל עוד פעם, נחוזר לעניין של הבחירה. היום יש הרבה רבנים שנותנים דרשות, הם לא כל כך מדייקים בדבר אחד, מה אני מתכוון? הם אומרים כל הזמן בהרצאות בחירה חופשית, בחירה חופשית, בחירה חופשית. אבל צריכים באמת לדייק. אין לאדם בעולם הזה בחירה חופשית. יש לו בחירה, לא לטעות. בחירה בוודאי שכל אדם, יהודי, גוי, זכר, נקבה, כולם יש להם בחירה. אתה מחליט לאן תלך, אתה מחליט מה תגיד, אתה מחליט מה לעשות, ללכת לישון, ללכת ללמוד תורה, וכו' וכו'. אתה מחליט הכל, הכל בידך. הרשות נתונה. רק מה, הבחירה היא אינה חופשית לחלוטין. מה פירוש? אני אתן לכם סיפור ואז ממילא תבינו. יש אדם רצה לחפש עבודה, אז הוא מתקשר לסופרמרקט, אומרים לו, תשמע, העבודה פנויה, זה $10 לשעה, $10 לשעה, ותדע טוב, אם אתה בא מחר לעבודה מ-9 בבוקר עד 9 בערב, אתה מקבל $120. אם לא תבוא, אני שולח לך את השומר פה שירסק לך את העצמות. זה ציור ראשון. ציור שני, אדם מצא עבודה בעיתון, הוא מתקשר, אומרים לו, אם תבוא מחר ל-10 שעות, תקבל $100. לא תבוא, לא תבוא, בעיה שלך. אל תבוא. תבוא, תרוויח, לא תבוא, תשאר בבית. זו בחירה חופשית. בחירה חופשית פירושו, אין לך שום איום עליך. מה שתחליט, תחליט, וזהו זה. מה פירוש? באת, הרווחת. לא באת, נשארת במצבך הקיים. זה בחירה חופשית. הכל בידי. ברגע שאנחנו מוצאים, שפותחים את התורה, מה כתוב? אם תלכו בחוקותיי ושמרתם את מצוותיי ועשיתם אותם, מאוד מוגדר, תלכו בדרך שלי ותשמעו בכל החוקים שלי, ולא רק בלב להיות דתי, כמו שחלק אומרים לי, אני דתי בלב, תאמין לי. לא מספיק, זה כלום. התורה אמרה, ועשיתם אותם. עניין החיים האלה זה שאדם יתעסק ויעשה את המצוות יום יום. זה הניסיון, עשייה. זה נקרא עולם העשייה, העולם הזה. לכן התורה היא מאוד, מאוד מדויקת. אם תלכו בחוקותיי ושמרתם מצוותיי, נו, מה יהיה? הייתם צריכים, אחרי הצלצול הראשון הייתם צריכים להגיד בהתאם כבר. שומעים? אז מה התורה אומרת? ונתתי גשמכם ביתם, ונתתי מטר בארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, והרדפתם את חוזכם, ונתנו לימיכם לחרב. זאת אומרת, ושכנתי בתוככם. אין סוף ברכות. אם אתם עושים טוב, ישתלם לכם. אם, ומה המשך? ואם בחוקותיי לא תלכו, אם לא תלכו בחוקותיי, ולא שמרתם את מצוותיי, ולא, 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 רשימה של עונשים. מה אנחנו רואים פה? אין בחירה חופשית. נכון שיש בחירה? אדם גם עם אקדח לראש יכול עדיין להתנגד ולקבל כדור בראש, ודאי. תמיד יש לו בחירה. הוא יכול לבחור למות. אבל הבחירה של האדם, אם הוא ברדס, היא לא חופשית. מה פירוש חופשי? אדם שעכשיו רוצה ללכת לישון, אבל יודע יש תפילת יום כיפור, תפילה הכי חשובה של השנה. מה הגוף שלו אומר? לך תישן, לא תרגיש את הצום, כל הכיפור תקום כמו מלך. אבל מצד שני הוא אומר, יש לי הפסד גדול בזה. כל השנה אני סבול בגלל זה. אני אפסיד. ממילא אתה רואה שהבחירה שלו יש עליה השפעה. למה הקדוש ברוך הוא הכניס כל כך הרבה עונשים בתורה? כדי לעזור לאדם, לא באמת להניש אותו. איך אני יודע? כך כתוב, חי השם, אני נשבע בשמי כי לא אחפוץ במות הרשע, אני לא חפץ שימותו הרשעים, כמו שכתוב בתורה, מות יומת וכו' וכו'. זה לא מה שאני באמת רוצה. לא אחפוץ במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו הרעה בחי, שיחזור מדרכיו הרעות, כדי שאדרבה ניתן לו חיים. אז זה קצת משפטים, כדי שלפני שאני מתחיל להיכנס לעניינים, רק ככה להתחיל להראות לכם את העניין. הגברת כאן שאלה לגבי רעיון, אני חושב שהבנתי את השאלה ככה, שהחילונים הרי מביאים ילדים, אז באמת יש להם, אז יש לא, אתה אומר, אז יש להם לא, אז יש להם מצווה של תרו ורבו, נכון? זה מה שהתכוון? תלוי.
לא, כי אמרת שהגבר הכי קשה לו בחיים, האישה כלום. דעתי...
לא אמרתי ככה.
אם הוא כך קשה לך, אני אמרו את זה גם.
בוא נעלו, אני עושה כמובן שאישה וגבר.
קודם כל, זה לא מדויק, אני לא זוכר שאמרתי כזה עליו.
כן, נכון.
אבל, עוד פעם.
הוא אמר שאישה לא צריכה. אישה לא צריכה, אתה מבין.
כן. ככה, תראו, אישה גויה היום שיש לה ילד, היא הולידה אותו, סבלה את ההיריון, כן, היא מגדלת את הילד באהבה ובאהבה שמירה מסיבית עליו, כן, נכון? היא עושה את זה בגלל שמישהו ציווה אותה? לא, זה דרך הטבע. ראיתם את האיילות בספארי איך הן נלחמות על העובר שלהן נגד האריות? ממש הולכות להתאבדות, אין להם הרי סיכוי. ראים כמה נמרים, ראיתם? אני בטוח שראיתם, לא? הם ממש מוסרים את נפשם כדי שהעובר יברח, שהם ימותו והוא יברח, זה דרך הטבע. כך טבע הבורא בחוק של הבריאה, שאמא מוכנה למסור את נפשה למען בנה. היא מגיע לה על זה שכר, התשובה היא מגיע לה שכר, אבל לא מה שהיא חושבת. למה? זה טבע, מציאות זה טבע. כמו שאדם רוצה ללכת ממקום למקום, אז הוא הולך, נכון? אז מה הוא יגיד? אני הולך, תן לי שכר. מה אתה הולך? זה דרך העולם, אנשים זזים ממקום למקום. יש דברים שיש בהם קושי, לכן שייך לך לקבל שכר. מה פירוש המצווה? שאנחנו אומרים היום ברכה ביהדות, מה אנחנו אומרים? ברוך אתה השם אלוקנו, האל שלנו, מלך העולם, אשר קידשנו, אשר קידש אותנו, כן? איך? שלח אותנו לאוניברסיטה להתקדש? לא. אשר קידשנו במצוותיו. מה פירוש? המצוות מקדשות האדם, כך כתוב מפורש. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, ציווה אותנו ציווי לעשות כך וכך וכך, כל מה שיש, כן. ומילא, מה שאנחנו מצווים מקדש אותנו, נותן לנו שכר. מה שאנחנו לא מצווים, אלא זה דרך העולם, למשל, אנחנו אוכלים, נכון? עכשיו אדם רוצה לאכול סנדוויץ'. שהוא רוצה לאכול, הוא צריך לאכול כשר. אבל אם אדם עכשיו אכל, על עצם האכילה הוא מקבל שכר? לא, צריך לחיות. אם לא יאכל, הוא ימות. הוא אוהב את עצמו, אז הוא אוכל. או שטעים לו. יש כמה פעמים בשנה שהאכילה היא מצווה. למשל, ליל סוכות. הנה, עוד יומיים. יום שישי בלילה, בסוכה, אדם אוכל דרך כמות לחם בגודל של פיתה ומעלה, יש לו מצווה מהתורה, כמו להניח תפילין, כמו אחד המצוות. מצווה גדולה הזאת, זה פעם בשנה יש את המצווה הזאת, לשבת בסוכה, לאכול שיעור של לחם בסעודה. יש עוד פעם שהאכילה זה מצווה, לאכול מצה בליל הסדר. גם כן, בערך מצה עגולה גדולה וקצת יותר, זה מצווה מהתורה, יש לנו את המצווה הזאת פעם בשנה. יש עוד כמה אכילות בשנה שהן מצוות, למשל בחגים באופן כללי, חגים באופן כללי, אכילת בשר ושתייה של יין זה מצווה מהתורה.
ובשבתות?
שבתות זה מצווה מדרבנן, מצווה של חז"ל לכבד את השבת וכו' לסעודות. אבל ביום טוב כתוב ושמחת בחגיך, התורה שבעל פה מסבירה אין שמחה אלא בבשר ויין. כשאדם יושב בסעודה חשובה עם יין טוב ובשר משובח, זה ארוחה שמסבה לו שמחה. אני מבין כאן לסעודות של הנפש, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש אכילות שהן כן מצווה. כל שאר האכילות אתה רוצה לאכול, תאכל, רק בתנאי שלא תעשה עבירה. אבל על עצם זה שהוא אכל ומאלה הוא צריך לחיות, אז זה לא נחשב. לא, אותו דבר אישה, אישה יולדת, זה הכללה שהאישה התקללה. הרי מה כל העניין הזה של הצער של הלידה? אחרי החטא של האדם וחווה, אדם קיבל כללה שהוא צריך לעבוד ולהזיע כדי להביא את הפרנסה, ולכן רוב העולם עניים היום. אתם רואים? יותר מ-90% מהאנשים בעולם עניים. מה פירוש עניים? מתקשים לגמור את החודש. לפעמים הלוואות צריכים קיצוצים, כל הזמן בלחצים, מתים מהתקפי לב, שער מלבין, כל הלחץ הזה של הפרנסה. יש יחידי סגולה שהתברכו בפרנסה, מרוויחים מכל הכיוונים, ורוב האנשים הם אנשי עמל. אפילו פה באמריקה, שזה יחסית מדינת רווחה, יותר מ-80% מרוויחים פחות מ-$40,000 בשנה. תן ליהודי $40,000 בשנה, רק הישיבות עולה לו יותר. ויכול, אין לו מה לאכול, מת. אין לו מה לאכול. זאת אומרת, מציאות מדינה הזאת היא מדינה של עניים. אל תתרשמו שאתם באים למניתן, רואים עשירים מכל העולם, מסתובבים שם ברחובות. זה מיעוט שבמיעוט. באפריקה כולם רעבים ללחם. בסין כמעט כולם רעבים ללחם. יפן, כל הכפרים כמעט כולם רעבים ללחם. תאילנד כמעט, הודו, כמעט כולם רעבים ללחם. אין להם כמעט מה לאכול. הם אולי פעם בכמה זמן זוכים לאיזו ארוחה טובה. בסין הם רק אורז אוכלים. זה מציאות של העולם. מי שקצת מבין מה הולך היום בעולם, אנחנו התרגלנו קצת יותר מדי חיים קלים פה, אז לפעמים אנחנו חושבים שזה ככה כל העולם. בישראל יש 1,650,000 אנשים שהם עניים, מתחת לקו העוני, שליש מהאוכלוסייה עניים בישראל. שומעים? אני לא יודע, אני לא חושב שבסקר הם כללו ערבים, אבל עוד פעם, חוץ מזה, אלה שמוגדרים שלא רעבים ללחם הם גם כן עניים בכל קנה מידה. רק מה יש להם לחם לאכול? הם לא הולכים לישון רעבים, אבל גם כן חיים בדלות, דירות קטנות, עובדים 30 שנה בשביל לקנות איזה דירה פצפונית. זאת אומרת, אין להם איזה חיי רווחה. יש אולי 5% בישראל שחיים באושר, וכולם נלחמים עם הפרנסה. זאת אומרת, כל הסיבה הזאת זה מה? מעבירה אחת. תראו מה זה גודל של עבירה. עבירה אחת של אדם, כל הזרע שלו סובל
למות. אבל אני אשבור אותו רגע, אבל לא כדאי שבירות
ואני לא, קודם כל לא לשאול אותם באותו רגע. כתוב ביום שתוכל ממנו תמות. מתי הוא מת? בגיל 930. מתי הוא עשה את העבירה? ביום שהוא נברא. מתי הוא קיבל את העונש? כמעט 1,000 שנה אחר כך. 930 שנה אחר כך בא העונש. אני אומר לך,
אותו יום
לא, חלק מהעונש התחיל שגירש אותו מגן עדן, נכון, אבל הוא אמר לו, כתב, אמר לו ביום שתוכל ממנו. אז אמרתי לך עוד פעם, אם היום אדם יקבל את העונש מיד, אף אחד לא יעשה שום עבירה ואין שום ניסיון ואין שום שכר. לא מגיע שכר, לא נשכוח. תקשיב, תקשיב מה אני מסביר. תחשוב רגע בהיגיון. אם אדם היה עושה עבירה במקום נענש, מקלל מישהו, בום, בא לו איזה יד, סותרת לו על הפה. יש מישהו שהיה מקלל? תקשיב, עוד פעם אני מסביר. אתה מבין שאי אפשר לנהל עולם שמיד מקבלים את העונש כי אף אחד לא יעשה שום עבירה? עכשיו אתה, אני אגיד לך, נכון, גם אצלנו בחיים לפעמים אדם מיד מקבל את העונש, מיד, לפעמים אדם מיד מקבל את העונש. ראינו אנשים עושים משהו מסוים, תוך שעה מתים. כן? כמה פעמים ראיתי מקרים כאלה? יש אדם אחד אמר לך לשותף שלו, הם נפרדו, וברגע שנפרדו אז אחד היה מנסה לקנות לשני קליינטים. אז מה קרה? עבודה שהם התחילו לפני שהם נפרדו, כל אחד רצה להקדים את השני ללכת לשם לעשות תגד, זה היה בארץ. אז אחד שהגיע לשם, הוא רואה את השותף שלו כבר עומד על הגג, זאת אומרת הקדים אותו. אז הוא אומר לו, חוצפן, איך אתה לא מתבייש? אני הבאתי את האקאונט הזה. אמר לו, מה, אתה לא מתבייש? אתה אומר עליי, אתה בעצמך באת לגנוב לי את העבודה. קיצור, מקללים אחד את השני. הוא אמר לו, הלוואי שתיפול מהגג תמות. עכשיו, איפה זה היה? זה היה במקום שבארץ מפעל למצברים של אוטו. אז היה שם בריכה של חומצה, מלאה בחומצה. לא עברו כמה דקות, הוא החליק מהגג, נפל, קרטו לו את הרגליים. הרגליים שלו נמסו בתוך החומר. בכמה דקות האלה שהוא היה בפנים, הלכו לו הרגליים. נהיה נכה לכל החיים. וההוא שהיה על הגג, הוא אמר לו, הלוואי שתיפול, לא אמר לו תמות. ההוא שהיה על הגג, אמר לו, הלוואי שאתה מקרה לך משהו, זה מה קרה? ההוא נסע משם עם האוטו, עשה תאונה, שניהם הגיעו לאותה קומה בבית חולים, ופתאום הנשים שלהם נפגשות בבית חולים. זה סיפור שאחד שהיה עובד במפעל הזה סיפר לי. אחד, זה תימני, אחד שהיה עובד במפעל, סיפר לי את הסיפור הזה, אומר שהסיפור הזה עשה עליו רושם גדול בחיים שלו, שהוא ראה מה זה, פעם אחת בחיים הוא ראה במברור מה זה דין ודיין. אז כשהם הגיעו לבית חולים, האישה של זה שקרטו לו את הרגליים פתאום רואה את האישה של האי מגיעה לבית חולים, אז היא אומרת, מה? היא כזאת צדקת, היא באה לבקר את בעלי. אז היא אומרת, מה את עושה פה? היא אומרת, מה את עושה פה? כל אחת לא מבינה מה השנייה עושה פה. בעלי כאן מסתבר שהם באותו קומה, אחד במצב קריטי והשני בלי רגליים. אחד קילל את השני ושניהם קיבלו את עונשם. אבל לא, העולם לא יכול היה להתנהל ככה לאורך זמן, צריכים להבין. כי אם אמרתי, אם היה אדם מדליק סיגריה ומת, כמו שהתורה אומרת, מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש ההיא מישראל, זה סופו של מחלל שבת אחרי שהוא נפטר מהעולם הזה, לא נותנים לו להישאר בעם ישראל. אני קורא, ככה כתוב, אני קורא את נשמתו מחיי הנצח. ולכן העונש הוא, מי שקצת מבין, אין לו בכלל, אי אפשר אפילו לדמיין את גודל העבירה. מה זה חילול שבת?
איפה באות כל הנשמות החדשות?
אז רגע, זה כל גלגולים, אין נשמות חדשות. כל נשמה שאתה רואה עכשיו פה כבר הייתה בגוף אחר, והייתה גם על ידי פנות.
כן, אבל אם הוא קורא את הנפש, וכמה אחוזים דתיים?
לא, לא, לא. לא, מי שנחרד גמרנו לא חוזר בגלל.
הוא לא חוזר, אז מאיפה הנשמות
החדשה? אלא אם כן, אלא אם, עוד פעם, תראו, יש מצוות בתורה שכתוב שמי שעושה אותם יש לו חלק לעולם הבא. ויש מצוות בתורה שכתוב שמי שעושה את העבירות האלה. ויש עבירות, יש עבירות שכתוב שמי שעושה אותם אין לו חלק לעולם הבא. מה קורה? מה קורה אצל אדם שעושה גם זה וגם זה? רגע, רגע, מה קורה עם אדם שעושה גם עבירות וגם מצוות? זאת אומרת, על אלה מגיע לעולם הבא, על אלה הוא מאבד את העולם הבא.
יש
מוזניים. יש מוזניים, לכן. לא אני ולא אף בן אדם בעולם אף פעם לא יכול היה לדעת על אף בן אדם מה יהיה עונשו או מה יהיה שכרו. הסתיר הקדוש ברוך הוא מעם ישראל את עניין השכר. למה? שלא ישבו ויעשו חשבונות, זה כדאי לי לעשות, זה לא כדאי לי. כל אדם כתוב תמים תהיה עם השם אלוקיך, אל תהיה וייס גאי, תהיה תמים ותעשה מה שמצווים אותך ולא תפסיד. זה כל העניין של הניסיון, לא לשכוח. עוד פעם כתוב, כאשר ייסר איש את בנו כך השם אלוקיך מייסריך. כמו שאבא שואף את הבן שלו התנהג איתו בקשיחות כדי שלא יידרדר לתרבות רעה או לסמים או לכל מיני עבירות, אז הוא קשוח איתו. האבא שמכה את בנו לפני שהוא עומד להתחשמל או שעומד להדליק סיגריה של סמים או משהו, והוא בא ונלחם בו ומכה אותו, ההכאה של הבן היא משנאה אל הבן או היא מאהבה יתרה אל הבן? אהבה גדולה, נכון. אחד שאוהב את הבן שלו נלחם בכל מחיר לעצור אותו מלעשות דברים שאין מהם חזרה. אבא שלא אוהב את הבן שלו לא מפריע לו מה שיעשה, לא מפריע לו, שיעשן, שיעשן, שיעזרי, לא אכפת לי, זה לא בעיה שלי, לא אכפת לו, עולם חופשי.
נותן לו לבחור.
פעם היה לי בשיעור הזה אחד אמר לי, אתם הדתיים מה שלא טוב אצלכם שאתם נרו מיינד, אתם צרי צרי, לא, לא צרותי, לא, גם זה לא מרובעים, מרובעים, סגורים, אטומים, סגורים. אתם כופים על הילדים שלכם לחיות בכאלה חיים שהם לא רואים כלום, הם לא מכירים מה זה מועדון, לא מכירים מה זה כדורגל, לא מכירים, אני יודע מה זה קולנוע, לא רואים טלוויזיה, לא רואים כלום. ככה הוא היה אומר, נותן רשימה, לא רואים זה, לא רואים זה, לא רואים, לא יודעים מה זה טלוויזיה, לא הולכים לצבא, לא רואים עולם, אין להם חברה, כופים עליהם הכל. אז יום אחד שהם מבוגרים, מה שקורה, הם באים פתאום רואים את כל זה, חלק מהם לא עומדים בניסיון. ככה הוא אמר. אמרתי לו, ואתה נותן לבן שלך בחירה? אז הוא אמר, בטח, אני מה שהוא רוצה שיתאם, שינסה, ואני ממליץ לו מה כדאי לו, מה לא כדאי לו, אבל אני לא כופה עליו כלום. אמרתי לו, אתה סתם צבוע. אומר לי, למה? אמרתי לו, אני מוכן לעשות לך ניסיון. אתה אומר, אם הבן שלך עכשיו ירצה ללכת, הוא עכשיו בן כמה, נגיד בן 10, ירצה ללכת למועדון של השם ירחם, של כל מיני עבור, של זנות וכאלה, אתה מוכן לקחת אותו לשם? אלה שיבחר אם הוא רוצה את זה או לא, אולי הוא רוצה להיות שם איזה ככה נער בברי, אתה מוכן לקחת אותו? בוא ניקח אותו. אמרתי לו, לא לי, מה הגזמת? אמרתי לו, מי קבע את הגבול? מה נקרא הגזמת, מה לא? מי קבע? אתה? אתה בראת את העולם? אתה בראת את הערכים? אתה יודע מה זה בכלל טוב? מה זה רע? מי קבע? הרי היטלר חשב שטוב להרוג את כל היהודים, זה היה טוב מבחינתו, בתמימות חשב שהיהודים זה השטן של העולם, צריך להתפטר מהם. גם ברנר חשב ככה, יש הרבה רחובות ברנר בארץ, תראו את הספר שלו, היהודים הם מוצצי דם, עלוקות, רוחשי קינים, הם לא תרמו כלום לעולם. ברנר, ברנר, ברנר והרצל רצה לנצר את כולם, קראו קצת עליו, לאבי אבות התנועה של הציונות. אבל עוד פעם, תקשיבו טוב, אלה של החמאס, מה אתם חושבים? אתם רואים אותם כמפלצות, מפוצצים באוטובוסים. את הצד האחר שלהם לא ראיתם. תבואו לגנים של הילדים הפלסטינאים, הם באים, נותנים צדקה, מחלקים סוכריות, נשקים אותם, מחבקים אותם. יש להם, לכאורה, אם תביא את המצלמה מהצד השני, תנסה רגע להיות פלסטיני, תגיד, מה אתה רוצה? הם נלחמים על החופש. מה זה טוב? מי קבע מה זה טוב? מי יודע בכלל מה זה טוב היום בעולם? מה החלטת שהוא טוב? אתה חושב שלנסוע לאט זה טוב? לדעתי זה גורם ליותר תאונות. אתה חושב שאדם צריך ללכת לבית ספר? לדעתי בית ספר משחית הילד, לא נותן לו ערכים, במיוחד היום. אתה טוען שאדם מותר לו להשתמש בסמים כי זה עוזר, זה, ואני חושב שזה הורס את המוח. כל דבר שתגיד יש מיליון דעות. אם האמת הייתה נקבעת על ידי הנבראים, שומעים? אם האמת הייתה 80 מיליארד, כי כל אחד יש לו 10 אמיתות משל עצמו. תשאלי אדם ממוצע היום ותעקבי עליו לאורך החיים ותראי שכל עונה הוא משנה דעתו לפי האופנה. פעם אחת זה באופנה, פעם אחת הוא חושב שהתכלית של החיים להיות כדורגלן, אחר כך הוא קצת מתבגר, אם שיש קצת יותר מאלו, רוצה להיות טייס קרב. צודקת, צודקת. אוקיי, בואי נחזור רגע אחורה. אחד סובר שהאמת לתת חופש לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה, זאת אומרת שגברים ילכו מחובקים ברחוב, יתנשקו, יעשו עבירות באמצע הרחוב, באמצע הרחוב. השני אומר, מה זה משוגע, זה ישחית לנו את הילדים. הוא אומר לו, אתה תחליט מה זה השחתה? למה שלא נהיה כמו הכלבים? הכלבים אין אצלהם בושה, הם עושים ליד הילדים ברחוב, בשדה. מה ההבדל בינינו לבינם? אז מתחיל ויכוח. הוויכוח הזה לעולם לא ייגמר. לעולם לא ייגמר. או לרצוח. מי סבר שלרצוח זה רע? יש אנשים מצווה להרוג אותה. אחד שהולך אונס נשים צריך להרוג אותו בדם קר, בלי רחמים בכלל, נכון? מה אתה מרחם עליו? אבל עובדה שרוב העולם לא סובר כמוני, מכניסים אותו לבית סוהר לכמה שנים, זה העונשים שמקבלים היום. כלום, אפילו לפרס אותם לא מסכימים באף מקום בעולם. אז אתה רואה שמה שאני, אני דעת מיעוט, למרות שלי ברור שאני צודק, אבל העולם לא סובר כמוני. זאת אומרת, כל דבר ודבר שתביא מתחיל ויכוח שלעולם לא ייגמר. לכן צריכים להבין, לא יכולה להיות אמת על ידי הנבראים, הם חלק מהמערכת, הם לא מבינים את כל המערכת, לכן הם לא יכולים לקבוע את האמת. מי מוסמך לקבוע את האמת? זה שברא את הכל, הוא היחיד שיכול לקבוע מה טוב ומה רע. לכן כתוב בתורה, תאמו וראו כי טוב השם. הדרך לדעת שהיהדות והתורה של עם ישראל הוא טוב זה אך ורק על ידי שמתחילים לטעום מזה. אף על פי שבהתחלה זה יכול להיות קצת מר ואחר כך קצת פחות מר ופחות, בסוף תגיע לנקודה שהתרגלת וזה מתוק לך ואין לך בעיה עם זה. לעומת זאת, הרבה פעמים אנחנו חושבים, תראה, אם, כבוד הרב, אם אתה תשכנע אותי בהיגיון של המצווה הזאת, אני מוכן לשקול ולעשות את זה. אבל כל עוד אני לא מבין את ההיגיון, אני לא רובוט, לא אעשה סתם דברים בגלל שאמרת לי. אז זה לא מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. מי אמר את זה, ריבונו של עולם? זה שברא לך את הלב, זה שברא לך את כל המציאות שלך. מי מוסמך לדעת מה טוב לך? אתה או הוא? מי מכיר אותך יותר? אתה מכיר את הקיבה שלך? ראית אותה פעם? אתה מכיר את הלב שלך? אתה מכיר מה זה נשמה בכלל? אתה יודע מה זה? אתה בכלל מבין מה התכלית של החיים שלך? אתה מבין מה העולם הזה בכלל? מה עושים פה? אתה לא מבין כלום. פרוש קטן אתה. אתה גם לא יודע אם תחיה עוד דקה. אתה כזה מוגבל שבעצם כמעט אתה לא יכול כלום לעשות. כלום. הוא יודע הכל, הוא שולט בהכל. כל פעולה שלך, הכל צריכה לעבור אישור ממנו. והוא אומר לך מה האמת, אז למה אתה מערר עליו? באיזה כוח בדיוק? פעם היה לי ויכוח עם אדם חכם. היום הוא כבר שופט גדול בבית המשפט בחיפה. הוא בסוף גם יהיה נשיא בית המשפט העליון, אין לי בזה ספק. הוא מתקדם בקצב מהיר מאוד. זה אחד האנשים הלא דתיים הכי הגונים שהכרתי. ממש אדם הגון. והוא אמר במהלך הוויכוח, אחרי שהוא ראה את ההרצאה הזאת שעוד מעט ככה נראה כמה משקפים, הוא ראה אותה קצת נאמר ברצף, אז הוא אמר, אין לי את הכלים להתמודד איתך. אז אהבתי את זה, למה? היה אדם עגול, הוא ראה שאין לו מה לענות, אז הוא אמר, אני לא סופר את מה שאתה אומר, אין לי תשובות, אני לא יכול סתם להמציא תירוצים, זה לא הדרך, אבל הוא אמר, אין לי את הכלים להתמודד איתך, אני צריך ללמוד טוב טוב את החומר כדי לדעת אם יש לי מה לענות. עד היום אני מחכה לתשובות ממנו, וכמובן שאין לו תשובות, כמובן שהוא כבר יודע והכל יודע, אבל מה המציאות? וגם פעם אחת עקבתי אחרי המשפטים שהוא מנהל, ופעם אחת הוא ממש הקל עם איזה חרדים שהיו רצו להרוג אותם, רצו לתת להם עונש המון שנים בבית סוהר, והוא הקל איתם, ולי בתוך תוכי אין ספק שזה רק בגלל ההרצאה הזו, השיחוח, כי הוא הפך את כל נקודת הראות שלו. הוא חשב שחרדים זה איראן, זה פרימיטיבים, פתאום הוא התחיל להבין שבעצם זה הכל הפוך. הוא התחיל להבין שאין לו את הכלים להתמודד. במילים אחרות מה הוא אמר? אני קטן, לא יכול לענות על הדברים האלה, אין לי תשובות, לכן אני לא מתמודד, אני פורש מהוויכוח כי אין לי מה לענות. יש הרבה, אתם יודעים, הגמרא אומרת איסטרה בלגינה איש קיש קריה, שמעתם את הביטוי הזה? זה ביטוי בארמית. אתם יודעים מה הביטוי הזה אומר? מה פירוש הביטוי? אם יש לך קופת צדקה מלאה במטבעות, מלאה בקווטרים, מלאה 100 קווטרים שפים, כשאתה מנענע אותה אתה לא שומע כלום, ריק, רעש, אין כלום רעש, שקט דממה, למה? זה דחוס, לא זז שום דבר. אבל אם תשים פני בתוך קופת צדקה ותזיז אותה, כמה רעש זה עושה. זה דרכם של הבורים והמי הרצות. תראו אחרי העולם, תראו, מי שמלא בחוכמה ובתבונה הוא לא מהר קופץ לדבר, שר, מתון, שותק שצריך, לא מתפרץ לדברי חברו, דרך ארץ יש לו, אדם עם רמה. מישהו ריק, וכל הכנסת שלנו מלאים בכאלה, אין בו לא גרם של חוכמה ותבונה בדרך ארץ, כל הזמן צועק עם הידיים, עם הקרב שלו בחוף, כמו בארץ, כולם מדברים כאן, אין להם כלום, ריקים, אין להם גרם. שאל אותו מי זה רמב״ם, תגיד איזה ספר שהרמב״ם כתב, הוא לא יודע. שום דבר הוא לא יודע. מה הוא יודע? מי זכה באליפות שנה שעברה בליגה? זה מה שהם יודעים, מה הם יודעים? תחשבו על הרמה. אני לא אומר, תראו, יש עוד כמה בודדים מהדור הקודם, כמו פרס, וכמה בודדים שעוד נשאר בהם אנשי ספר, זאת אומרת שלמדו קצת בחיים שלהם, מבינים במשהו. אבל אלה החדשים, זה ראש עירייה, זה הבריין לשעבר, זה. שימו לב, זה אנשים שותפים לנו, מחליטים לנו את כל המציאות של עם ישראל היום. הם יחליטו, נלך למלחמה, מי ימות, מי יחיה, מי יגנוב, מי... תחשבו באיזה ידיים אנחנו. ודרך אגב, התורה כבר חסתה את כל זה. הגמרא אמרה לפני 2000 שנה. רגע. תקשיבו טוב. כתוב, לפי הרמה של הדור, כך רמת המנהיגים. כיוון שהדור הוא כזה רדוד, הרמה של המנהיגים היא רדודה. תקשיבו טוב. הגמרא אומרת, לפני שהמשיח יבוא, יש כמה סימנים בעולם. זה נכתב לפני 2000 שנה בערך. בדור שזה נכתב, אישה שהייתה מרימה את החצאית שלה עד הברך, קראו לה פרוצה. שומעים? הגמרא שאלה, מי זו פרוצה? אמרה, כגון אחד, או שהיא שמה פעמונים ברגליים, כשהיא הולכת שירו שהיא ברחוב. נורא לגמרי, לבושה בשק, מחוסה מכף רגל ועד ראש. רק מה, שירו שהיא שם, שמה איזה פעמון קטן שיעשה קצת רעש, או שירים את החצאית, שירו לה טיפת הרגל, לא מעל הברך, קצת למטה. הגמרא מגדירה אותה כפרוצה, שכבר פרצה גדר, קצת סטתה מהדרך, זה כבר התחלת הרע. בדור הזה, בדור שישבו בכנסת ישראל 120 החכמים הכי גדולים שהיו לנו בהיסטוריה, חלקם נביאים שהיו מקבלים נבואה מבורא עולם, לא אנשים פשוטים, זה היה הדור, אנשי הכנסת הגדולה. בדור הזה, שימו לב מה הם כתבו, הם כתבו דור שבן דוד בא, בזמן שבמשיח בא, היו כמה סימנים בעולם. סימן אחד, היוקר יאמיר, הכל יוקר, אי אפשר לעמוד בעלת מחירים, חיים יקרים. לא, יוקר, יוקר, לא דולר, יוקר, הכל יקר, כל הזמן עולה, אינפלציה בכל העולם. דבר שני, יהיה הרבה ענבים והיין עדיין יהיה ביוקר, כמו היום, יש טונות של ענבים בעולם, בקבוק יין 30 דולר, 40 דולר, 20 דולר, מה יש בזה? קחו מהעץ ענבים, 40 דולר, 30 דולר. שימו לב לסימנים. בית בעד, איפה שראשי האומה מתכנסים, יהפך לזנות. תומים, זה היה בדור, אני מסביר לכם, שישבו שם 120 אנשים מושלמים, במידות, בחוכמה, בנבואה. אף אחד בחלום הכי שחור שלו לא יכול היה לדמיין שישבו 120 ליצנים במושב בראשות האומה. אף אחד לא יכול לחלום על כזה דבר. אבל זה נבואה שניתנה משמיים, לכן הגמרא כתבה את זה. ואחד הדברים שקלה כמה בחמתה, שאף אחד לא סובלת את חמתה ותן יש מריבות במשפחה, ויש שם רשימה שלמה של דברים, פני הדור כפני הכלב, כך כתוב. יהיה מציאות שאנשים ברחוב יתנהגו כמו כלבים, כמו כלבים. אתה בא לסאבווי, אתה רואה איזה כושי עומד שם ליד מיליון איש, עושה צרכים בעצם ליד כולם. הגיע למדרגה של פחות מבהמה. לפעמים אתה נוסע פה בהייווי, בן אדם היה צריך שירותים, יש לו 10 צעדים לרדת להתחבא בשיחים, 10 צעדים עומד על שפת הכביש, עושה צרכיו לעיני מיליון אנשים. אני לא יכול להבין איך זה ייתכן כסף. שומעים מה הולך פה? פעם אדם לא היה אוכל ברחוב, אדם לא היה נותן שירו אותו אוכל, בוודאי, וכתוב בגמרא מי שאוכל ברחוב הוא גרגרן, גס רוח. היום אתה בא לשוק, חינה, פלאפלי, נוזל לו על הפנים, כמו בעלי חיים. זה לא היה לפני 50 שנה. צריכים להבין, אם אתם זוכרים, כולכם פה צעירים, אבל הם יגידו לכם, לפני 50 שנה לא היה את הדברים האלה. תקשיבו טוב, שאנשים היו עולים, שהיה עולה זקן לאוטובוס, שאני הייתי ילד, היו 10 ילדים קמים רבים, מי ייתן לו לשבת. ככה חינכו אותם שהיינו ילדים, אף על פי שלא ידענו את התורה כמו שאנחנו יודעים אותה היום, מה? היו קמים לתת, היום מקימים את הזקנים בארץ, עולים כנופיות לאוטובוס, קום, תן לשבת. מקרים, יש לי כתבות, לא, אני לא ממציא לכם דברים. כן? פעם שאני הייתי ילד, מי שהיה מעשן, היה אחד בכל הבית ספר שלי בכיתה ח' שישן סיגריות. מה? כל הבית ספר רעש, כל ההורים שקלו עם לשלוח את הילדים לבית הספר, יש עבריין בבית הספר. מי זה? פלוני, פלוני, אלמוני שמעשן סיגריות. ראו אותו מעשן סיגריות בכיתה ח'. היום מי בכיתה ח' לא מעשן? שביל מסרות שם בגינה ביד המורים. היום המורה מדליק לילד בכיתה ח' סיגריה, מדליק לו סיגריה, תדליק לו סיגריה, שלא לדבר על הסמים שכל ילד מגיל 12 ומעלה לוקח בארץ. פעם מי חלם להביא מגלי מתכות לבית ספר, שאנשים ייכנסו בבית הספר יבדקו אם יש להם סכינים, אם יש להם סכינים, בודקים. היום בודקים את התלמידים אם באים עם סכין לבית הספר. שומעים? 20 שנה סך הכל עברו. ההידרדרות המוסרית שעברנו ממלחמת יום כיפור ב-30 שנה האחרונות ועד היום, ייקח לנו מאות שנים להחזיר את הגלגל אחורה. זה נפילה דרסטית, ממש צניחה חופשית. אבל מה? צריכים להבין שהדרך היחידה של אדם לתקן את החיים שלו היא קודם כל להכיר ברע שבו. אם הוא מתכחש לרע שבו, אם הוא מרגיש שלום עליי נפשי, אני בסדר, אני אל תסתכל עליי, אני בסדר, אני לא מאלה, תאמין לי, אני בסדר. ברגע שהוא חושב אני בסדר, הוא ודאי יפספס את תכלית חייו. האדם הזה חי לריק. הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו, אחד מגדולי המקובלים בהיסטוריה, הוא כותב, יש 2 סוגי אנשים. יש אדם אחד שחי בחושך ויש אדם שני שחי בחושך. אז מה ההבדל ביניהם? אחד חי בחושך ולא מרגיש שהוא חי בחושך, טוב לו, רוקד, שר, משחק. השני הבין שהוא חי בחושך. זה כל ההבדל ביניהם. נו, אז מה ההבדל הגדול? זה חי בחושך באשליה? זה לא. זה הבין שהוא בחושך. נו, מה קרה? זה שהבין שהוא בחושך, לפחות יש לו סיכוי לצאת מהחושך. הוא עדיין בחושך, שניהם באותו מצב אנוש, אבל לפחות עכשיו הוא יודע יש מטרה, זה וזה המלחמה שלי לצאת מזה. אדם שהוא גאוותן והוא לא מרגיש לזה, לא יהיו לו, הוא רגיל איפה שהוא הולך לקפוץ ולהתגאות, הוא לא חי שזה בעיה גדולה, כי לא הבהירו לו שבתורה כתוב שמישהו גאוותן הקדוש ברוך הוא לא סובל אותו. מה כתוב? גאה, אני והוא לא יכולים לדור באותו מקום. אם הגאוותן נמצא באיזה מקום, אני בורח משם. ככה כתוב. הדבר הכי גרוע מכל המידות זה מידת הגאווה. כל ספרי המוסר מתחילים מיד במידה הרעה הזאת. גאווה, קנאה, כבוד, רדיפת כבוד, שקר, גסות רוח, עצלות. כל אחד מאיתנו יש בו את המידות האלה. מי יותר, מי פחות. מה כל התכלית של האדם? של מה ברור אותך פה? להתמודד עם החולאים הרוחניים שיש בך. כל האדם מאיתנו, בלי שהוא יודע בכלל, הוא בעצם חולה נפש. רק מה היום אנחנו מפרשים חולה נפש? אחד בבית משוגעים, דבר עם עצמו, זה חולה נפש. מה, אתה מעליב אותי, קורא לי חולה נפש? אנשים לא מבינים, מה פירוש המילה נפש? מה זה נפש? מה כתוב בתורה? כי הדם הוא הנפש. יש כזה דבר, יש נשמה, יש גוף, ויש משהו כזה 50-50, זה הנפש, זה החלק התחתון של הנשמה. כתוב בתורה, לא תאכלו את הדם, ששוחטים בהמה צריך לשים מלח כדי שיצא ממנה כל הדם, זה חלק מתהליך ההכשרה של הבהמה. אסור לאכול את הבהמה עם הדם, לכן כבד אסור לאכול, אלא אם כן צולים אותו טוב טוב שכל הדם נעלם. למה? מה כל כך חמור שאוכלו את הדם? כיוון שמי שאוכל דם של חיות נהפך לחיה. למה? הנפש של החיות הוא בתוך הדם, בליקוויד הזה, זה כמו הדבק שמדביק את הנפש של הבהמה לתוך הגוף שלה. הרגע שאתה אוכל את זה, אין לך רעל יותר גדול מזה בעולם. לכן אותו דבר אצל האדם, האדם של האדם כתוב כי הדם הוא הנפש. לכן ברגע שהאדם יש לו תחלואים בנפש, פירוש הוא מכור לאוכל. אני לא יכול בלי זה, תאמין לי, אני לא יכול, יום אחד בלי בשר אני מתעלף, אני לא יכול בלי סיגריה, אני לא יכול, אני ארצח בשביל סיגריה. מה אתה משוגע? אחרי הארוחה אם לא יהיה לי סיגריה אני אלך 3 שעות ברגל. הוא עבד, עבד של היצר הרע, של התאוות שלו. זה מה שמצחיק, הוא בא לחרדי שאין לו תשתיות האלה ברוב המקרים. היום זה כבר מתחיל, התחלואים האלה מתחילים יותר ויותר להיכנס לחברה החרדית לצערי, אבל אלה שעוד עדיין מתוקנים במידות וזה וחיים חיים חשבון, הוא אומר לו אתה אסור, הכל אצלך אסור אסור, ובפועל זה הפוך, הוא אסור של התאוות שלו, הוא לא יכול, אין, אני חייב, אני חייב סיגריה, אני חייב להתנקם בו, אני חייב לשרוף אותו, אני חייב להרוג אותו, אני חייב. היא לא תגיד לי מה לעשות, אשתי לא תגיד לי מה לעשות, היא תעשה מה שאני אומר לה, אני ואני 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 ואני, ובפועל, בפועל מי מזיז את החוטים שלו? השטן בעצמו. קינה, מאיפה זה בא? חוסר ביטחון שיש בוס לעולם. מה אתה מקנה בו? לך יש תיקון אחר, אתה צריך להיות להיות אני, והוא צריך להיות עשיר. תיקון שלו אחר לגמרי משלך, תיקון שלו לתת צדקות, זה לא קל, הוא נכשל בזה, מה אתה מקנה בו? זה שיש לו מכונית יפה, זה החיים שלך, המכונית, זה מה שחשוב לך אם הבית שלך יהיה עם צבע כזה או קצת מנורות או קצת יותר גדול, זה התכלית שזה נראיתי אותך. אתה בכלל לא מבין מה תכלית החיים, לכן אתה רוצח בשביל כסף, לכן אתה עושה כל מיני דברים.
מה
קורה
לחיים?
או
ללמוד תורה?
או, זהו, חיכיתי לזה כבר שעה שצעקתי. שרון, שרון.
הייתה נבואה של ארוס
עצמם. שמעת את המשפט אדם לעמל יולד? אינטליגנטי טוב מאוד, זה שמח. אדם לעמל יולד, כל גאון מבילנה, שמעת עליו? הגאון מבילנה, הגאון מבילנה כתב תיקון המידות, זה כל האדם. שמה נתנו לך תורה? כתוב בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין כנגדו. תורה היא הדרך היחידה, אין עוד דרך, אין קיצורי דרך, אין מה שהיום אנשים חושבים ילכו לאיזה בבא יעשה להם הוקוס פוקוס והוא יהיה בסדר. אין כבר
תקשיב,
נכון, לא ראינו, אין דת מקדש, זה ירד מכורח המציאות, אין דת מקדש, אין קורבנות. בית מקדש לא אנחנו בונים, מקבלים הוראה משמיים ואז זה נבנה. תקשיב, תקשיב, תקשיב טוב, תקשיב שרון, תקשיב טוב. תיקון המידות, אדם שהוא גאוותן בלי ללמוד תורה הוא לא יכול להתפטר מהבעיה הזאת. תקשיב, תבוא, תבין, זה מחלת נפש. גאוותן הוא כל חייו מלא מכאובים, הוא כל הזמן סובל. איפה הושיבו אותו בחתונה, לא נתנו לו לדבר, צחקו עליו, לא התייחסו למה שהוא אומר ברצינות, מישהו קיבל קידום יותר מהר מלו במשרד, כל רגע ורגע בחייו הוא סובל. הקבוצת כדורגל שלו הפסידה, הגאווה שלו הורגת אותו מבפנים, אפילו שזה שטויות, אפילו שבשכל שלו הוא מבין שזה שטויות. זה מגיע למציאות כזאת, אני אתן לך דוגמה, שאדם גאוותן שרוצה נגיד לשבת תמיד שורה ראשונה בבית הכנסת למשל, רוצה שיושיבו אותו ליד הרב, איפה שהמכובדים יושבים, אז הוא כבר אחרי תקופה שהוא כל הזמן רב לשבת שם, הוא כבר רואה שהציבור צוחק עליו, יגחכם עליו, תראה איזה ילד בן שלוש, בן 60 הוא מתנהג כמו בן שלוש, רב על המקום, מקלל, צועק, דוחק, תנו לי לשבת, זה שלי, קום, תקימו אותו. שומעים? תקשיב טוב, כולם צוחקים עליו והוא לא יכול לצאת מזה, חייב לשבת שם. אפילו שצוחקים עליו, אפילו שהוא יודע שצוחקים עליו, הוא לא מוותר על המידה המגונה הזאת. מה אתה רואה? זה לא פשוט לצאת מזה. לתקן מידות זה חלק קשה מאוד אצל האדם, לכן הקדוש ברוך הוא נתן תבנית נגד היצר הרע. מהו התורה? התורה מעדנת את האדם, מרגיעה אותו, עושה אותו יותר מתון, עושה אותו יותר חושב, יותר מעיין בחיים, הוא יותר מבין מה החיים, הוא מבין שהכל זה רק הכנה לעולם הנצח. הכל אצלו משתנה, אמנם זה לא קורה בלילה, זה לוקח שנים על גבי שנים כל ההשתנות הזאת, אבל דבר אחד ברור, לא תמצא אדם אחד מאלה החוזרים בתשובה שלא ישתפר במשהו. חלק השתפרו קצת, חלק השתפרו כמעט ב-100%, הם אנשים אחרים לגמרי. אם תראה, יש פה קופת צדקה,
השתפרו לדין במסלב,
לא, 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 אני לא מדבר על
חוזרים שחוזרים,
אתה צודק, זה הכל היה מדומה, מדומה. יש, תקשיב, יש שני סוגי חזרה בתשובה, יש חזרה בתשובה אמיתית, פנימית, עבודה פנימית, ויש עבודה חיצונית. מי שמעצמו, מכורח האישיות שלו, הוא אדם חיצוני, הכל אצלו זה שור, אז הוא נשאר ככה. תקשיב טוב, תקשיב, יש אנשים שכל הפעולות שלהם זה רק כלפי חוץ. כלפי החוץ הם צדיקים, בתוך הבית הם שקרנים, כלפי חוץ הם מנומסים. תראה פה, תראה, אתה יודע מה, תשמע, תשמע, למה צריכים לדבר הרבה? גרמניה זה דוגמה הכי טובה, מה זה פנימיות, מה זה חיצוניות. שהנאצים לקחו ילדים יהודים, הכניסו אותם לתנור חיים, שהיו מקבלים, היו מעבירים ילד מיד ליד, היו אומרים דנגל שם, תודה על עוד דבר, תודה, תודה. הכל בנימוס, לא דוחפים, שבטעות אחד לא יתפרס לשני, הכל ככה כמו מכונה משומנת, איזה נימוסים. נעשים ילדים חיים קטנים בני 3-4, שרופים אותם תוך האש, מוציאים את השלדים ולא שוכחים להגיד תודה על עוד דבר.
אז באמת איפה הדעת הזאת?
אני יש לי חדשות בשבילך, אני לדעתי אין ראיה יותר חזקה שהתורה היא אמת מהשואה. השואה זה ההוכחה הכי חזקה למי שמטיל ספק אם התורה היא אלוקית או לא, שיש בורא לעולם. למה? כל השואה כתובה בתורה. 3,200 שנה לפני שהתחילה היא כתובה בתורה, הכל בעמוד אחד.
זה כל כבר כתוב מאז.
לא לטעות. התורה כתבה שאם עם ישראל יגיע לכזו מציאות כמו שהיה באירופה, אם אתה קצת מבין מה קדם לשואה, אם לא אני אסביר לך, אבל התורה הזהירה שאם יגיעו לכזו רמה של מציאות, אין לקדוש ברוך הוא שום חשק ושום רצון להשאיר את היהודים ככה במצב כזה של התבוללות. לכן מה קרה? ניקיון כללי. אז בוא ניתן לך קצת רקע, קצת רקע. לפני 170 שנה היה אדם בשם משה מנדלסון, שמעת עליו? רב אורתודוקסי. יום אחד הוא מחליט, שים לב, עד לאותו דור, 170 שנה, היית הולך בכל העולם, כמעט ולא היית מצליח למצוא יהודי אחד בלי כיפה וזקן, או אישה אחת לא צנוע. כל מקום שהיית הולך, איפה שישבו יהודים, בכל העולם כולם דתיים. שיהיה לך ברור, כן? בא אדם בשם משה מנדלסון, הוא בעצמו רב. רב אורתודוקסי, לא רפורמי, תחילת דרכו. הוא מחליט שאין שום מניע, אין שום מניעה ללכת ללמוד באוניברסיטה של גויים ולראות מה הם מוכרים שם. מה תורה בישיבה? ילך ככה להשתלמויות באוניברסיטה שם, באמבורג, במינכן, נראה מה יש להם להציע. והוא הולך, מתחיל, זה בעצם השורשים של תנועת ההשכלה, שמע טוב. הוא הולך לאוניברסיטה, כעבור 10 שנים, כל בניו מתחתנים עם גויות, שימו לב באיזה מהירות, כל בניו מתחתנים עם גויות וכולם מתנצרים. עשר שנים אחרי שהוא הלך לאוניברסיטה, היהודי הראשון שנכנס לאוניברסיטה, כעבור עשר שנים הבנים שלו אחד אחרי השני מתחתנים גויות וכולם גם מתנצרים. מתחילה תנועת ההשכלה, והיא מתחילה כמו סרטן, אתה יודע, סרטן הוא מתפשט בלי רחמים, משכנעים עוד אחד ומתחילים להרער איפה זה ופה וכך וקושיות, כל מי שהיה קצת חלש אופי התערר לו הביטחון, התחיל לרדת מהדרך, והתנועה הזאת הולכת ומתרבה. כעבור 60 שנה יש אדם בשם תיאודור הרצל, שמעת עליו? בבאזל, תיאודור בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים, שמונה שלו עד היום בכנסת למרבה הבושה. אבל הוא תיאודור הרצל כתב יומן, אתה לא צריך להאמין לי, כל מה שעליך לעשות, תקנה את היומן, נשאר בכל חנות, או שתצפה בסרט, הרצל והציונות, זה יחסוך לך הרבה זמן, שעה ומשהו סרט, הכל יתברר לך. אבל אם אתה לא מאמין, תקנה פשוט את היומן שלו, יומנו של הרצל, מדינת היהודים, זה נקרא אלט לוינד, שומע, ושם אתה רואה, בכתב ידו, בווידאו מראים איזה משהו בכתב ידו, תקנה את זה, ותראה שמה היה התוכנית האמיתית שלו. קודם כל הוא כבר, זה סך הכל 60 שנה אחרי מנדלסון, שתי דורות. הוא עצמו, כמובן שלא שם בגיפור, חלל שבת, אוכל שרצים, שם עד של קריסמס בבית, חוגה קריסמס של הגויים, שולח את הילדים שלו לכנסיות ללמוד נצרות, שומע, קורא לילדים שלו האנס, כאלה שמות, היה לו בן ובת, קרא להם שמות של נוצרים, וכתב מכתב לאפיפיור באותו זמן, לראש הכמרים, הפתרון לאנטישמיות הוא לאט לאט להעביר את המודעות היהודית לדת הקתולית. אלה המבוגרים כבר עבודים, אבל כל הדור החדש נעביר אותו לדת הקתולית, ובכך לא תצטרכו שום אנטישמיות ושום שום פעולות נגד היהודים. זה היה התוכנית שלו, לנצר את כל היהודים בעולם ולהפוך אותם לנוצרים, וככה הוא חשב שאם נהיה כמותם יעזבו אותנו. אבל הנאצים כעבור 60 שנה באו והזכירו לו שלא רק שלא עוזבים אותנו, הלכו 3-4 דורות אחורה, מישהו שכבר היה גרמני גמור, בדקו בארכיוני, סבתא של סבתא של היהודי ארצי אותו באו בלי רחמים, כאילו שהיה צורך הייג'יקלר היה צורך, גילו שסבתא של אמא של סבתא שלו הייתה יהודייה, הכניסו אותו לתנור. אתה מבין? זאת אומרת, אתה רואה מפורש שהכל משמיים, זה לא קשור להתנהגות שלך, אתה גרמני גמור, אוכל איתו חזיר בתוך הקריסמה שלו, בתוך הכנסייה שלו, זמנים אותך בתוך התנור. למה? כי ככה משמיים גזרו. מראה לך שזה לא קשור להם, אבל תראה מה קרה. לאט לאט הגענו למצב שערב תחילת השואה 80% מיהדות אירופה, 80% חוץ מהחסידים והליטאים שנשארו דתיים, מיעוט, כולם היו מתבוללים גמורים, ישראל תערובת, אפילו אלה שהיו דתיים לא היו כמו כיפה ברחוב, מורידים, אה יהודי בביתך וגוי בצדך, זה היה המשפט שלהם, שומע? התחילו הרפורמים והקונסרבטיבים, כל מה שיש לך היום פה בפילדלפיה, זה לא התחיל פה, זה התחיל שם. ואז הקדוש ברוך הוא שלח אדם שיזכיר לכולם מה החיים ומה זה התורה ומה זה התבוללות וכל זה, ואז מה קרה? לקחו את המנהל בנק ואת הדוקטור ואת השופט ואת הפרופסור שהיה לו מיליארדים ומשרתים גרמנים בבית, היה מזלזל בהם והם לא יכולים להיכנס אליו לחדר בלי לדפוק, ובין לילה אלה המשרתים הברברים הגרמנים האלה הפכו לפוסטים של הבית. בין לילה היהודי המיליארדר שהיה נוסע ברולס רויס עם משרתים שמשתחווים לו, למחרת הכניסו אותו עם ג'וקים ועכברים לגטו, ואפילו להיכנס לחשבון בנק שלו לא יכול, מה שהיה לו קש בבית נשאר לו, זהו, אכלו קליפות של תבחן המים. זה מה שנקרא, יש מצבים בחיים שהקדוש ברוך הוא לוקח אשפות מאשפות אביון ומרים אותו לשמיים, ויש משפיל גאים עד הארץ, ברגע אחד מתמוטט הבן אדם לאפס. וככה הקדוש ברוך הוא החליט ללמד את יהדות אירופה לקח. אבל שים לב, התוכנית של היטלר הייתה להגיע לכל העולם, ארצות ערב, כבר קראת עם המופתי של ארץ ישראל הסכם שהם באים לירדן, לפלסטינה, לנקות את כל היהודים משם. שהגיע לשם באלנבי, שם גשר אלנבי, שם הוא קרס, שם הם נעצרו. לאיזה ארצות הוא הגיע? כל ארץ שהייתה שם התבוללות הוא הצליח לפגוע ביהודים שם. כל ארץ שלא הייתה שם התבוללות, יהודי אחד לא מת שם. לדוגמה, פולין, בוללות, ניקת כל פולין, 3 מיליון יהודים רק לפולין. גרמניה, צ'כוסלובקיה, כל המדינות האירופאיות שם, אחת אחרי השנייה. יוון, שזה כבר נחשב ספרדים, לא אשכנזים. 60,000 יהודים ביוון. למה? בגלל בולל. לוב. היו האיטלקים שולטים שם, אתה יודע, הלובים, הטריפולים מדברים איטלקית. למה? היה שם, היו מתנהגים כמו הגויים, כמו האיטלקים. מנטליות אירופאית, גם כן 70,000 הגיעו לשם הרגו. שתיים או שלוש ארצות של ספרדים הם הרגו קצת, לפי גודל ההתבוללות, באו להרוג בסוריה, בארץ ישראל, במקומות האלה, עיראק, פרס, כל המקומות האלה, לא יכלו לגוע באף אחד, אתה יודע למה? לא היה חילוני אחד שם. עד היום בסוריה, כל היהודים הדתיים. לך לתימן, אני דיברתי עם תימני שלא לפני 5 שנים מתימן, למונסי, שסאטמר הביא אותו. שאלתי אותו, תגיד, אתה זוכר שהיה בתימן פעם אחת כזה מציאות שיהודי חיה בלי תורה ומצוות? אחד. לא היה מעולם כזה דבר. אמרתי לו, אפילו לא אחד. אומר לי, לא היה, וגם לא יהיה. כל המציאות של הקהילה זה הכל על התורה, אין מציאות אחרת שם. הכל, אומר. זה מוסלמים מסביב, המוסלמים לא נוגעים בהם. יש להם בית כנסת בתוך צנעא, בכפרים, יהודים שם חיים, לא נוגעים בהם. בסוריה, יש מדינה ששונאת את ישראל יותר מסוריה? הסורים שבאו עכשיו לאושן פארקוול, לברוקלין. שאל אותם, איך שאל? אתה לא צריך להאמין לי. שאל אותם אם היו הולכים חופשי בשבת לבית הכנסת ליד המוסלמים, בתוך דמשק, בתוך חלב. לא נגעו בהם. בפרס, לא כאן ליהודים שם, לא אומר שכן. יש 25,000 יהודים בפרס, לא רואים אותם. הם הולכים לבית הכנסת, פה ושם מתנכלים לכמה. אבל אני, היו אצלי בשבת 2 אחים פרסיים, שאבא שלהם עוד שם. הם באו עם האמא דרך אירופה, שאלתי אותם לאורך שעות, חקירה אינטנסיבית, מה הולך שם? כולם דתיים שם, כולם בבתי כנסת, כולם סוגרים את הביזנס בשבת. שומעים? מה אתה רואה? כל המציאות שהגויים מתנכלים לנו היא הדבר הכי טוב שהבורא עשה עבורנו. פעם לקחתי איזה טרמפיסט, טרנט, הורדתי אותו ב-FDR Live, הוא היה צריך להגיע לדאונטאון, לאור ריסייט שם. אז בדרך דיברנו קצת על העולם וזה, אז אמרתי לו, תראה מה הולך פה היום, איזה התבוללות, איזה מדברים. אז הוא אומר לי, תראה, מזל שהגויים כל כך שונאים אותם. הוא אומר לי, אני אומר לו, למה מזל? הוא אומר לי, תחשוב רגע, אם עכשיו שכמעט כל גוי שונא יהודי, יש מעל 50, 60, 70 וגם 80% התבוללות בכל מדינה ומדינה, נישואי תערובת, תאר לך אם כל הגויים היו אוהבים אותנו, לא היה יהודי אחד נשאר בעולם. כל מה שהחזיק אותנו עדיין עם התורה והיהדות זה עצם זה שאלה הנורמלים שבינינו הבינו, אין לזה עתיד לדבר הזה. חתן עם איזה קריסטין, תבוא יום אחד ביום ראשון עם הכנסייה עם הילדים, או שתצטרך ללכת לבקר את ההורים שלה בחגים, או שאפילו יום אחד אתה תרצה לעשות פסח, ההורים של השניים האלה עם הצלבים בבית רוצה לעבוד לשבת לך בליל הסדר. זה מה שקורה לנו פה במדינה הזאת. אתם לא מבינים מה הולך פה. אז התורה אמרה, לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים האלו והקוץ בם. מס לי מהם, מהצורה שהם התנהגו, לכן תיזהר לא להיות כמותם. ובנך לא תיתן לביתו, בתך לא תיתן לבנו. התורה מפורשת, אסור לך להתחתן עם גויים, לא בגלל שהם פחות יפים, לא בגלל שהם פחות חכמים, לא בגלל שהם פחות עשירים, אולי חלקם גם אנשים יותר מנומסים ויותר טובים אולי, לא זה הסיבות בכלל. הנשמה שלך והנשמה שלו באים משני עולמות רוחניים אחרים.
יש כאלה שמתגיירים,
זה משהו אחר. מתגייר זה
גיור,
אתה יודע מה זה גיור? זה גיור. יש לך קופסה עכשיו עם זכוכית, קוביק זרקוניה, עולה 20 דולר. פותחים את הקופסה, מוציאים את הקוביק זרקוניה, מכניסים במקומו יעלום, זה גיור. נכנס לתוך המקווה, קריס, יוצא משה. הבנת? נכנס לבוא לשמה אחרת. מה את חושב? מה זה כל העניין הזה של התבילה במים? זה התחדשות. אדם נכנס בפנים, יוצא אדם חדש. אם זה גיור אמיתי, לצערנו רוב הגיורים פסולים היום, הכל בלוף. אבל הגיורים האמיתיים, אין לך מדרגה יותר גבוהה מגייר צדק אמיתי, שיתגייר למען האמת. בואו, אין לי עוד הרבה זמן, אני רוצה להראות בכל זאת כמה שקפים, הבאנו מסך. עד כאן יש שאלות? כן, בבקשה. לא, עד רבה. זה שקרה ירידה לצורך העניין. בכל אופן, כיוון שכבר עסקנו בעניין הזה של השואה, אז אני אתן לכם כמה דברים על הגרמנים. בואו תראו כמה המושג. אלה דברים שנכתבו לפני 2000 שנה בערך, זה דברי הגמרא. כמובן שהתורה מדברת על השואה, אז זה כבר 3,300 שנה. אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק. הנה לנו דברי הגמרא, זה תורה שבעל פה, במסכת מגילה עמוד ו'. אמר רבי יצחק, מה היא דכתיב? מה זה שכתוב? זה ארמית, אז אני מתרגם. מה זה שכתוב? אל תיתן השם מאוויי רשע. אל תיתן, מה זה מאוויים? אדם מתאווה למשהו, כן? יש לו רצון, כן? מאוויי רשע, זממו אל תפק. את המזימה שלו, אל תוציא לפועל. ירומו סלע, ירומו סלע זה כינוי לקדוש ברוך הוא. אמר יעקב לפני, אם מסבירים מה פירוש הפסוק, אמר יעקב אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשו הרשע, מי זה עשו הרשע? אחי, תאוות ליבו, אל תיתן לו להצליח בתאוות שלו, זממו אל תפק, אל תיתן למזימה שלו לצאת לפועל. מי זה עשו אחי? הוא אומר, זו גרמניה של אדום, שאלמלא הם יוצאים מחריבים כל העולם כולו. אמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאה כתיר איתגה איקה בגרמניה של אדום. 300 נסיכויות נושאות כתר יש בגרמניה של אדום. ילקוט שמעוני בערך לפני 1,800 שנה. אני קצת רוצה לתת לכם רקע על גרמניה. גרמניה לפני בערך 250 שנה היה אדם בשם ביסמרק. בגרמניה יש המון מקומות על שמו, רחובות, קשרים, ביסמרק. הוא אחד, אני חושב, הגרמנים הכי מפורסמים בהיסטוריה. למה? היו שבטים ברברים באזורים האלה של גרמניה. שבטים, קבוצות קבוצות, כמו שבטים מונגולים, שבטים ברברים. איך קראו לשבטים? בוואריה, וסטפליה, שלזיה, כן? ואיזה שמות שעדיין יש אותם בגרמניה. רק מה? בא אדם בשם ביסמרק ואיחד את כולם לרפובליקה הגרמנית. זה היה בערך לפני 250 שנה. לפני בערך 130 שנה הם הפכו את השם The German Republic, הפכו את זה לג'רמני. אחרי כמה זמן הם התפצלו ל-West Germany ו-East Germany, ולפני, אני יודע, 10-20 שנה הם התאחדו שוב לגרמניה, וזה ההיסטוריה בשתי דקות, ההיסטוריה של גרמניה. למה מעניין אותי ההיסטוריה של גרמניה? כי גרמניה, כל מה שאני צריך להוכיח לכם, היא מדינה שלכל היותר היא בת 250 שנה, כן? לכל היותר. השם הזה ג'רמני, הרפובליקה הגרמנית, התחיל בתקופת ביסמרק. היא נהפכה למדינה לפני 125-130 שנה, כלום, 4-5 דורות. זה כל הסיפור של גרמניה. עכשיו תראו, זה נכתב בערך לפני 2000 שנה, בערך 1800 או 1700 שנה לפני ביסמרק. מדערים דו שיח שהיה בין יעקב לבין הקדוש ברוך הוא לפני 3,400 שנה. זאת אומרת 3,200 שנה, 3,300 שנה לפני שבכלל נולד ביסמרק, לפני שהיה בכלל כזה דבר גרמניה. אומרת הגמרא שמעשיו יצא מדינה כזאת שנקראת גרמניה. עכשיו צריכים לדעת, בארמית נון ומם זה אותיות שמתחלפות הרבה, כמו א' ו-ה'. למשל, למשל איך כותבים גרמניה בעברית? עם ה' בסוף, נכון? אבל בגמרא לא כתוב עם ה', עם א' בסוף. כל המילים הלועזיות מסתיימות באלף. השפה המודרנית הפכו את זה ל-ה', אבל הרבה פעמים ה-מ' והנון מתחלפות ביניהם. ולמי שיש ספק, גם כן לא חייב להאמין. הנה, ילקוט שמעוני לפני 1,800 שנה. אל תיתן השם מאוויי רשע. תרגום על הגמרא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשו הרשע מחשבות ליבו, זממו אל תפק לעשו הרשע שלא תהיה לו נחת רוח שלמה. אלו בני ברבריה, ברבריה ובני גרמניה, נון, פורש, כן? שלא יסתקות. מי זה ברבריה? הברברים. תכף נראה אם הגרמנים מכירים בשם הזה או לא. אנחנו עוברים לפירוש רש"י לפני 950 שנה בערך בצרפת. כותב, גרמניה שם של מלכות והיא מאדום. מי זה אדום? עשיו. כן, אני אתן דינה מהאדום הזה, עשיו, כל אדום יצא ממנו. זו גרמניה, גרסת הגר"א, הגאון מווילנה לפני 250 שנה. צריך לומר גרמניה של אדום, שאלמלא הם יוצאים מחריבים כל העולם כולו. שימו לב עכשיו קטע מהאנציקלופדיה העברית. להתפוררות הפוליטית של גרמניה היו תוצאות כלכליות מרחיקות לכת. 300 הנסיכויות והערים החופשיות שמרו בקנאות על עצמאותן הכלכלית והכבידו על המסחר על ידי הטלת מכסים כבדים. גרמניה יצאה כמעט לחלוטין מהמסחר העולמי ואף לא לקחה חלק בהתפתחות הקולוניאלית שבוצעה בידי שאר העמים הגדולים באירופה וכו'. כן? זה אנציקלופדיה העברית, ערך גרמניה, עמוד 432. מה מעניין אותי מכל זה? 300 נסיכויות וערים החופשיות. זוכרים את דברי הגמרא? יעקב אמר לקדוש ברוך הוא, אל תיתן לאחי עשיו להצליח. למה? יצא ממנו עם שנקרא גרמניה. ומעם הזה יהיה מורכב מ-300 נוסעות כתר, 300 נסיכויות, שאם מלא הם יוצאים לעולם, יחריבו את כל העולם. יעשו נזק לכל העולם. זה יעקב אמר כמה שנים לפני שהתחילה כזו מדינה, לא הייתה מדינה כזו בעולם בזמנו. כמה זמן? 3,000 בערך 300-400 שנה לפני שזה התחיל בכלל. כן? ושימו לב, טוב, אין לי הרבה זמן להכל, אני רק רוצה להגיע לעיקר. כך ציטוט היטלר מתוך בראושין, שיחות עם היטלר, זה מופיע באנציקלופדיה העברית בערך אנטישמיות. זה ציטוט מדברי היטלר עם אחשימו, שימו לב. אמנם כן, ברברים אנו. שומעים? ראיתם מה כתוב בילקוט שמעוני? בני ברבריה, הברברים. והוא אומר, הוא לא מכיר את הגמרא, אני מבטיח לכם, הוא לא למד בישיבה, כן? תואר כבוד הוא לנו. אני משחרר את בני האדם מכבלי הרוח, מן העינויים הנהלכים והמשפילים של חיזיון שווא, שנקרא מצפון ומוסר, כי שני מומים הטילה היהדות בבני האדם, בגוף על ידי הברית מילה, בנפש על ידי המצפון, שאינו אלא המצאה יהודית. המלחמה על השלטון בעולם נערכת רק בינינו, בין שני המחנות הללו בלבד, בין הגרמנים והיהודים, וכל השאר אינו אלא מראית עין כוזבת. תומעים? יעקב ועשיו כבר התחילו את הוויכוח הזה 3,400 שנה לפניו. אחר כך זה הפך למלחמה בני הצאצאים של יעקב לבין הצאצאים של עשיו. כל מה שהוא אומר זה מכתיבים לו משמיים. איך אני יודע? תורה אומרת, לב מנחים ורוזנים ביד השם. כל אדם רגיל, כל עוד הוא אדם רגיל, יש לו בחירה מלאה לעשות מה שהוא רוצה. רוצה לקום כאן, רוצה לשבת יושב, רוצה לדבר מדבר, רוצה לישון יושן, אוכל, עושה מה שרוצה, עושה עבירות, עושה מצוות, הכל תלוי בו. ברגע שהוא נהיה מלך, חלק מהבחירה שלו אינה בידו. יש לפעמים לצורך ניהול העולם, בלי שהוא ידע, שהבורא עולם פשוט נכנס לו לתוך המוח ומחליט דברים. הוא לא מרגיש שזה לא היה בידו. מה הראיה? כל דבר שמדברים צריך להביא ראייה, אי אפשר סתם להמציא המצאות. תלמדו, זה הדרך של היהדות, זה הגדלות שאצלנו. אז מה המילה? קושיה תרץ, קושיה תרץ. ובדתות אחרות אסור לשאול אף שאלה. אתה שואל שאלה מסוימת בנצרות, איך זה ייתכן? משתיקים אותך. אתה שואל משהו באסלאם, תגיד איזה משהו על מוחמד, איזה עירור קטן, ואמרת את החיים שלך. לא לדעת. תומים? אבל לעומת זאת, ביהדות הכל שאלות ותשובות, שאלות ותשובות. כמה שאתה רוצה, תשאל. כי מי שיש לו את האמת, לא פוחד משאלות. תומים? לכן אנחנו רואים פה את כל התהליך הזה, איך הוא חוזר על עצמו. עכשיו, מה הראיה שבאמת לב של מלאכים הוא ביד השם? פרעו. תורה מספרת סיפור על פרעו. משה ואהרון באים לפרעו, שלח את עמי, שלח את עם ישראל, תן להם לצאת. לא, כן, לא, אוקיי, בסדר, עוזר בו, מתחרה, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם... אחרי כמה מכות, פסוק בספר אלוקי, מה אומר? ויאמר השם אל משה, לא ישמע אליכם פרעה בדבריכם איתו, שומעים? אקשה את ליבו, אני הולך להקשות את הלב שלו למען רבות מופתי בארץ מצרים. אני הולך עכשיו לעשות שור במצרים, אני הולך לזעזע את כל העולם, שכולם יבינו מי זה העם החשוב, למי אני עומד לתת תורה עוד מעט ביציאת מצרים. לכן מרגע זה והלאה, כל מה שהוא יגיד זה אני מכתיב לו, אין לו יותר בחירה. הוא מפורש, הקשת ליבו, אני הולך להתערב לו בבחירה, אבל אני ואתה אין לנו בעיה. אז אנחנו לא מקשת ליבנו, מה פתאום, הפוך, דוחף אותנו, דוחף אותנו לאמת. רק מה? חייב להיות איזון כל הזמן בחיים, בחירה. אם הכל ברור, אין בחירה, שיהיה ברור. לכן כל הזמן יש איזון. קורה איזה נס, מיד באים המדענים, בדרך הטבע תופעה כזו וכזו מסבירה איך קרה כזה דבר. תמיד יש איזון. אם הכל יהיה ברור, תחרו כזה נס, כולם חוזרים בתשובה. אז אין שום בחירה, אין שכר. לכן כל העניין של הניסיון הוא שתמיד יהיה לך צד להגיד, אתה יודע מה? מקרה, קרה, היה איזה התפוצצות, פעם במיליון קורה, קרה עכשיו, כל מיני עניינים, היה לנו מזל, צורה אקראית, תמיד יש את החיכוך הזה בין אמונה וידיעה לבין העניין הזה של המקרה. אבל זה אנשים רגילים, יש להם בחירה, ככה כתוב. שהקדוש ברוך הוא עוזר לאדם כדי להגיע לאמת, זה מה שנקרא. לפעמים האדם אותם את עצמו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. יש לו עיניים, הוא לא רוצה לראות את האמת, יש לו אוזניים, הוא מתעלם מהאמת. יש אנשים חושבים שהם חכמים, לא רוצים לבוא לשמוע, מזמינים אותם לשיעור, למה לי לדעת? זה מה שדיבר היטלר, מצפון. הם רוצים להרגיע לעצמם את המצפון. אז הוא אומר, אם אני בא לשיעור, אני בעצם יושב שעתיים ושומע שכל החיים שלי זה טעות, כל הטעם של החיים הלך לי. עכשיו אני מחר רוצה לחזור לגויה שלי, ללכת איתה לדינר, הלך לי כל הכיף. עכשיו אני יודע שזו העברה הכי חמורה בעיני הבורא עולם, כבר אין לי הנאה בעברה, הרס לי את החיים, זה המרצה. ככה הראש של האנשים. אבל אדם פיקח מה חושב, כמו שאמר הרמח"ל, או, עליתי מדרגה, לפחות הבנתי שאני חי בטעות. עכשיו מה אני הולך לעשות עם זה? צריך להילחם בעצמי, אין מה לעשות. האדם לעמל יולד, רבותיי, החיים זה לא פיקניק, לא באת לכם להשתזף בשפת הים. אמרתי, אתה שאלת מקודם מה תכלית החיים, אתה יודע, אני פעם עשיתי חשבון, תאמין לי שגדולים ממני כבר קדמו לי, אבל אני הפשוט, הקטן, הגעתי לזה בהכרה, בהכרה שכלית בעצמי, וגם אתם יכולים. עשיתי חשבון, אם לא הייתה תורה, האם אפשר היה להבין את כל מה שכתוב מהתורה גם בלי התורה? במידה רבה כן. מה אני מתכוון? אתן לכם דוגמה. אם לא היה תורה, היינו כמו אברהם אבינו, הרי אברהם אבינו לא היה לו תורה. כל מה שהוא הגיע להכרה שלו בבורא והכל זה היה בלי תורה, הכל מסברת השכל והחקירה של העולם. ואנחנו גם כן, יש לנו שכל, אנחנו יכולים לחקור עניין. למשל, אתן לכם דוגמה. אם אתה שואל אדם בלי תורה, סתם תפוס איזה גוי שיש לו קצת שכל, הוא לא שמע בחיים על התורה, אני יודע, בג'ונגלים של ברזיל, תתחיל לדבר איתו, תגיד לי, מה החיים, מה, ומה האדם שונה מהעולם? קודם כל, שאלה ראשונה שתשאל אותו, מי ברא את העולם? הוא יגיד, לא יודע. תשאל אותו, אתה יודע, אתה מסכים שיש בורא לעולם? הוא יגיד, בוודאי. כמו שאמרתי שבוע שעבר, אם יש יצירה, יש יצרן. כמה שיצירה... כן, כמה שיש... סליחה. כמה שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד יותר על גדלות היצרן, נכון? אז אמן, לכל אדם שמסתכל, הרים, נחלים, כוכבים, שמש, הכל מתוכנן, מים, חמצן, בכל פינה, כל מה שאדם צריך לחיות שלו, יש לו בחינם. צריך חמצן, יש לכל העולם אף פעם אין הפסקת חמצן. כל מקום שיהיה, יש לך חמצן, תמיד. כי בלי זה אין חיים. אז מה הבורא עולם? יורה לעצמו ברגל. הוא ברא עולם, הוא רוצה שתעבור פה מבחן. הוא חייב לתת לך את האמצעים להתקיים יום יום כדי שתוכל לעמוד במבחן. לכן לא שייך שהוא יבוא ויסתור את עצמו, כן? לכן הוא נתן לך חמצן בחינם, מים בחינם, אוכל בגרושים. לא צריך לאכול סטייקים וקוויאר, כן? מים זה חינם, אתה לא חייב מיצים ושתייה ופירות, אפשר לחיות עם מים ולחם. כמה עולה לחם? 10 סנט ליום, 2 פרוסות לחם, נגמר הסיפור. אתה יכול לחיות ולא למות. זאת אומרת, בגרושים, בכלום, לחיות אפשר. כמובן שדרכו של האדם, בגלל העיניים הגדולות שלו והיצר הרע, לרצות עוד ועוד ועוד. לכן אנחנו הפכנו את עצמנו לעבדים של היצר הרע שלנו. אדם הולך עובד 30 שנה כמו חמור בשביל לקנות וילה. מי אמר לך שאתה צריך וילה? מספיק לגור באיזה צריף, סגור אותו טוב מהגשם, שים חימום, אתה חי. מה אתה צריך בית מפואר? כל המטרה שלך היא לעשות רושם ולהתגאות, יש לי ונוח לי ומפואר. כל זה זה יצר הרע, לא צריך את זה. אתה רוצה, תמיד הילדים שלי אומרים לי, I need it, please give it to me, I need it. אני אומר לו, no, you don't need it. אתה לא צריך את זה, אתה רוצה את זה. תלמד להבין מה שאתה צריך, קצת מאוד. מה שאתה רוצה, אין לזה סוף. זה האדם, זו האמת. הוא קונה מכונית, לא הייתה לו מכונית, היה נוסע באוטובוס, קנה מכונית, טרנטה, איזה כיף, יש לי עכשיו מכונית. אחרי שנה, מה זה המכונית הזאת? רוצה משהו יותר טוב. קנה, הגיע לפי המכוניות, שבועיים מתרגש, הוא כבר מתחיל לחשוב, אני צריך מסוק. מה זה המכונית הזאת? אין לה תאבון של האדם כלום. אדם ירוויח $1,000 בשבוע, הוא שמח לחודש, אחר כך הוא שומע איזה סיפור שאחד מרוויח $1,000 בדקה, הלך לו הטעם של החיים. מה אכפת לך ממנו אתה? מה אתה אכפת לך ממנו? הוא משפיע עליך באיזושהי צורה בעולם, זה שיש לו מיליונים, זה שיושב בבית, זה זורם לו כסף מכל העולם. אתה, יש לך את מה שאתה צריך. תתרק, זה בעיקר של החיים, לא? חייב להיות כמוהו. איך עושים? קורס, ועוד עבודה, וקורס לילה, ושעות נוספות, הכל מהתאווה. מי שצריך רק מה שצריך, תאמינו לי, בזמנם בחזל היו עובדים שעה, שעתיים בבוקר, זה סנדלר, זה חקלאי, זה נגר, עושים איזה עבודה שתיים, יש לו מספיק לחיות היום, הולך מיד לישיבה ללמוד תורה, ומתענגים כל היום. זה היה החיים. אני אומר, אני לא, תראו, אני מציאותי, אני לא בא אומר הוקוס פוקוס, מחר נחזור לימי הביניים, זה לא מציאותי, אבל אני רק מראה לכם לאיזה ברוך הכנסנו את עצמנו, האנושות. עכשיו ממשיכים הלאה, בין היתר אנחנו מושפעים מהגויים, ודאי, בין היתר, תקשיבו טוב עכשיו. אז בוא נחשוב רגע. אז כל מה שיש לי לחיים יש לי בקלי קלות. מה שקשה להשיג זה מותרות, יעלומים, שעונים יקרים, גדים יקרים, זה מותרות, אני לא חייב את זה. אני רציתי, זה הפכתי לעצמי לעבד, אין מה לעשות, הכל אחרי היצר הרע. אבל שימו לב איך זה עובד. מה ההבדל, מי פה יכול להגיד לי, שאלה מאוד רצינית, ובזה אני אראה עוד שקף אחד ונסיים, אבל שאלה רצינית אני שואל, מה ההבדל בינו לבין כלב? זה לא בדיחה. מי יכול להרים את היד ולהגיד במה אני עדיף על כלב? תחשבו טוב, אל תקפצו. תחשבו, תנתח, מה יש לי שאין לו? פעם ראשונה שפוגעים ישר להם, בדרך כלל אני שומע מהתשובות שום דבר לא לכיוון. ואז מה?
ואז מה?
אחד להגיד אנחנו מדברים, החיות כולם מדברות, כלבים מדברים, טורקים מדברים, את שומעת הצפצופים בבוקר? אני מציע לה, בניו ג'רזי יש הרבה עצים, תלכי לאיזה מקום שיש קצת עצים עם ציפורים, 5, 6, 7 בבוקר, תשמעי, הוא מצפצף 4 פעמים, זה עונה לו פעמיים, זה 4, זה 2, זה 4, זה 2, זה פתאום עושה 5, עושה פתאום גם 1 יותר. עוקב אחרי הצפצופים, אתה רואה, יש להם שפה. ואם את לא מאמינה, התורה אומרת, ששלמה המלך ידע שיחת חיות, סימן שיש שיחת חיות, נגמר. העצים מדברים ביניהם. איך אני יודע? פשוט מאוד. הלכו ליער, ולעולם עץ לא פוגע בעץ. הוא מסתעף עם אלפי ענפים, ותמיד אחד נכנס בתוך החלל של השני, ואף פעם הם לא פוגעים אחד בשני. הוא אומר לו, זוז ימינה, אני אלך שמאלה. זוז אתה שמאלה, אני אלך ימינה. אבל, לעומת זאת, אם תביאו את העץ ליד עץ מת, למשל אם יש חקיר מעץ בבית, ותשים שם עץ שיגדל, הוא נכנס בקיר. הוא לא יודע לזוז מהקיר. למה? כי העץ המת לא יכול לענות לו. הבנתם? אין תקשור. תלך בתוך היער, תראה אלפי עצים. תעבוד ביניהם, תראה איך הם נכנסים. אף פעם לא נוגע אחד בתחום של השני. איך אני יודע? לא צריך ללכת ליער. התורה אומרת, רבי יוחנן בן זכאי ידע שיחת קלים. ידע איך העצים מתקשרים ביניהם. זה דברים של קבלה, של סודות. זאת אומרת, כל מה שיש חם בעולם, הם מדברים, הם מדברים. נו, אז אנחנו גם מדברים. אז מה מיוחד? מה אנחנו עדיפים על כלב? בוא נראה, מה אנחנו רוצים להשיג בחיים? הנאות, הנאות החומר, אוכל טעים, ים, בריכה, גדים יפים, רהיטים יפים, בית גדול, מסגן, מכונית נוחה. זה החלום של כל בן אדם. תלך לשאול את כל העולם, אחרי מה אתם רצים? כסף. למה אתם כל כך רוצים כסף? כסף קונה נוחיות. כסף מענק את החיים, כסף נותן טעם לחיים. אין לך כסף, אתה לא שווה כלום. ככה החברה בנויה היום. איזה טיפש. הכלב הבזוי ביער, יש לו את כל מה שאתה חולם שיהיה לך מהרגע שהוא נולד. אתה רוצה אוכל טעים, כל פח זבל בשבילו זה מסעדה אחרת. זה מסעדה סינית, זה מסעדה איטלקית, זה מסעדה יפנית. כלב הוא לא מבין שהוא אוכל את השאריות, שהוא אוכל שאריות, צריכים להבין. הוא מתוכנת בצורה כזאת, שאם אתה זורק לו עצם, בשבילו נקחת אותו לפיפת אבניו רסטורן. הוא נהנה, מוצץ את זה עד הרגע האחרון, איזה תענוג יש לכלב. אחר כך אוכל גבינה, נהנה. אחר כך אתה נותן לו עגבניות, נהנה. כל מה שהוא אוהב, מה שהוא אוהב, אוהב, אוכל. לא חסר לו. אחרי זה יש בשפע, כל העולם. כסף. מה יחסי מין שכל אחד רץ, מחפש חברה, מחפש להחזיר אותה למועדון, לקנות לה שתייה, לקנות לה מתנות, שתסכים לצאת איתו, עושה לה הצגות, עושה הצגה, 20 פעם מפגשים, כל פעם הוא בא עם ההצגה שלו, עד שלאט לאט יתכיר באמת מי הוא. אין להם תשתיות האלה. היא מזיזה טיפת הזנב, הוא מזיז את הזנב, 10 שניות, גמרנו, בעל תשע. לא עלה לו סנס, לא דרינק, לא כלום. אין הצגות שם. הכל בשנייה. ספורט, הם עושים ספורט. בריכה, יש להם חופשי. בית, הם לא צריכים לעבוד 30 שנה בשביל לבנות. Life insurance, הם לא צריכים. הכל יש להם. כל מה שאתה חולם שיהיה לי בעוד 30-40 שנה, והרגע שהוא נולד יש לו. גדים, הוא נולד לבוש. הוא לא צריך בית ספר, מבחנים, קריירה, פרנסה, טראפיק, שעתיים הלוך חזור כל יום. הוא לא מקבל פקודות מאף אחד, תנקה, תלך, תחזור, רוץ לבנק, אין לו את כל זה. בקיצור, מסקנה, מסקנה, עדיף להיות כלב בוודאי מאשר להיות בן אדם. מסכימים עם המסקנה הזאת? אז האם מישהו מאיתנו היה מעדיף להיות כלב בסקום בן אדם? למה? אם המסקנה שהכלב חי חיים יותר טוב. אז אנחנו מגיעים, אז עכשיו אני אתן לכם את התשובה לפי התורה. אומרים חז"ל, מותר האדם מן הבהמה אין. מה זה מותר? מלשון יתרון. שומעים? יתרון. מותר מלשון מה יש לך מיותר יתר מעל הבהמות? אין, כלום. מלבד הנשמה התאורה, מה זה נשמה? אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה עתיד נתלה ממני, ואתה עתיד נתלה ממני, ואתה עתיד להחזירה בי לעתיד לבוא, כי אתה מתים, כן? מה? מלבד הנשמה התאורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, אתה לא שפר. זה כל החיים. מי שהבין את המשפט הזה הבין הכל. מותר האדם מן הבהמיים, אין שום יתרון לאדם על הבהמה, כלום, כלום, והכל החיות עדיפות עליהם, הכל יש להם, הם יותר חזקים, יותר בריאים, אוכלים עשב הפרות, ראית איזה משקל מעשב, איך אפשר מעשב להיות ככה בריא, חזק, שור, ראיתם שור? מה הוא אוכל שור? עשב הוא אוכל, לא אוכל בשר, לא אוכל ירקות, לא אוכל ויטמין, שום דבר, עשב בזוי ולוכלה, הוא אוכל, תראו איזה כאלה. זאת אומרת, אין לך שום יתרון עליו, הוא שוחה יותר מהר, הוא רץ יותר מהר, הוא יותר חזק, הוא מתענג יותר, כל מה שלך אתה חולם שיהיה, הוא יש לו חופשי. תשמעו טוב, מלבד הנשמה, נשמה, אתה יש לך נשמה אלוקית, מלבד הנשמה האלוקית, מלבד חלק אלוה ממעל, שהיא, מה כל העניין הזה של הנשמה? שהיא עתידה, מתי זה עתידה? ביום הפטירה, ליתן דין וחשבון לפני מלאכים. מה זה דין וחשבון? זה מה שכתוב, עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מעשה ומעשה שעשה. אפילו בחדרי חדרים, אפילו אמר לאשתו, אוף, עוד פעם נשאר את האור למטה דלוק, ביום הדין גם את זה הוא רואה. והיא עונה לו, והוא עונה לה, והוא מבייש אותה, והיא מגנה אותו. אחר כך יומיים הם לא מדברים בגלל האור הטיפשי הזה. כן, הוא שורף אלפים על שטויות. הדולר הזה שיעלה לו האור עד הבוקר, יומיים הוא לא מדבר עם אשתו, כן? כל הדברים האלה באים בחשבון בסוף. לסיום היום, אני רוצה לעבור לעניין האחרון, להיום לשקופיות. עניין של הברית מילה. ידוע, דבר מאוד מעניין, ברית מילה על פי דרך השכל זו הייתה מצווה שעם ישראל אם כבר החליט לעזוב את המצוות זו הייתה צריכה להיות אולי המצווה הראשונה שהיו צריכים לעזוב אותה מבחינת הקושי שבדבר. הרי אמא, תיקח אמא יהודיה, תבוא אליה לבית חולים שהילד נולד, תגיד לה אני רוצה לחתוך לילד שלה חתיכה מהאצבע, התינוק צרח בבית חולים, משטרה, תדחוף אותך, תקום מהמכשירים, בלגן, מה קרה? או תגיד לה, אני רוצה לך לגזור לו חתיכה מהאוזן, אל תדאגי, נשים לו, סגור את זה, הכל, לתפור, כל מה שרי. אני צריך חתיכה מהאוזן להשתיל אצל תינוק אחר. חתיכה, ככה, לגזור לו, תראה, זה לא צריכים את זה, מה דואגת? איזה צעקות. אז מה קרה שגוזרים לו חתיכה מהגוף, למה היא לא צורחת? פעם היה לי רעיון, אחד רצה בארץ, היה מדבר הרבה נגד הדת, אחד מהמפורסמים, לא רוצה להזכיר שמות, אז היה לי רעיון לשלוח לו מכתב שאם הוא לא ישתוק אני אתבע אותו על ניסיון לרצח. מה היה, הרי הוא לא רוצח, אז מה פתאום אני מאיים עליו שאני אתבע אותו על ניסיון לרצח? ידעתי שהוא עשה ברית לבן שלו, אז אמרתי הצבוע הזה שמדבר נגד התורה ונגד הדתיים ונגד הדת, כל מה שצריך לעשות זה לשלוח לו מכתב הזמנה לבית משפט על ניסיון לרצח. הוא היה מגיע לבית משפט, הייתי קורא את האשמות שהבן שלו היה בן 8 ימים, הוא התקיף אותו, תינוק חסר אונים, חתך לו חתיכה מהגוף, גרם לו לדימום, לפי חוקים של איזה חוקה, איזה מדינה, מי המציא את החוק הטיפשי הזה? זה רוצח. השופט אם הוא היה אמיתי היה צריך לעשות אותו, אני שם לרצח. אבל לא מצאנו פעם אחת בחוקי המדינה שאיזה יהודי נאסר על ניסיון לרצח על איזה שחתך איבר
מחלק מזה.
שמעתם מה אני אומר או לא? רגע, שמעתם מה אני אומר או לא? הוא בא ואומר עזבו תורה, עזבו דת. מה אתה הולך עושה לבן שלך ברית מילה? אתה אומר שהתורה זה לא אלוקים, זה סתם. אז מה עשית ברית? תהיה אמיתי. זה ב10 השנים האחרונות, אבל עד היום מה היה? יהודים עשו ברית בכל העולם. אבל תראו דבר מאוד מעניין, יותר מ-3,000 שנה מקיים עם ישראל את מצוות ברית מילה, שהיא אחד ממצוות היסוד ביהדות. אתם צריכים לדעת דבר אחד, המילה שבת, שבת, מה פירוש שבת? שביתה, או ביום השביעי שבת וינפש. שבת מעבודה, מיצירה. לא הייתה יצירה בשבת, לכן זה יום חשוב. יום השביעי, ויקדש את יום השביעי, כן? הקדוש ברוך הוא קידש את היום הזה, עשה אותו יום קדוש. אבל המילה שבת יש בה סוד. היא ראשי תיבות של שין בטח. מה זה שין בטח? שין זה שבת, בית זה ברית, תף זה תפילין. מה מיוחד בשלושת המצוות האלה? מתוך 613 מצוות, שלושת המצוות היחידות שנאמר עליהם אות, אות היא ביני וביניכם, הן שבת, ברית ותפילין. איפה נאמר בשבת אות? כתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. אות, מה זה אות? הסכם. אות, סימן, הסכם, סימן שאתה שייך, כרטיס חבר, רוצה להיכנס לעם שלי. שמירת שבת זה תנאי בלתי יעבור, אתה חייב לעשות את זה. לכן כתוב אות היא ביני וביניכם. אי, אתה לא שומר את האות, הפסדת את הזכות להיכנס לעם שלי, חד וחלק. לכן ככה כתוב בהלכה, בשולחן ערוך כתוב, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אם נגע ביין, היין נאסר לשתייה. שומעים? אם הוא מעיד בבית משפט, העדות שלו פסולה מלכתחילה. אם הוא מעיד בחתונה, חתן וחלה לא נשואים. אם הוא שחט שחיטה, בהמה טרף, אסור לאכול את זה. אם הוא בישל אוכל, אסור ליהודים לאכול מזה. אם הוא איבד עבדה, אין חיוב להחזיר לו את זה כמו שחייבים להחזיר ליהודי אחר. אם הוא מבקש הלוואה, מה העונש שיהודי מלווה בריבית ליהודי אחר? מה העונש? אם אני עכשיו מלווה לאבי 10,000 דולר ואומר לו תן לי 200 דולר ריבית כל חודש, גם אני וגם הוא חס ושלום לא קמים בתחיית המתים. אין עונש יותר גרוע מזה. תקשיב עד הסוף. עזוב את זה עכשיו. עזוב את זה עכשיו. יש טריקים שעושים, הסכמים, שותפויות. עזוב את זה רגע. תקשיב רק לעיקר. אם אני והוא עושים בינינו כזה הסכם, גם המלווה, גם הלווה, וגם העדים שחתמו על השטר, וגם המתווך, כולם מסתבכים. למה? כתוב, אסור לקחת שום מרבית, שום נשך מאחיך. ריבית נושכת את האדם, לאט לאט גומרת אותו. לכן התורה אמרה, לגוי תשיך. מותר לך לקחת ריבית מגוי, או לשלם ריבית לגוי. אבל ליהודים אסור. עכשיו, אם אני חס ושלום עשיתי את זה, לא קם בתחיית המתים. עונש חמור מאוד, נכון? מה כתוב בהלכות ריבית? אתם יכולים לפתוח, יש ילקוט יוסף, בטח יש לך קולון. ילקוט יוסף, הלכות ריבית, הלכה ה'. מותר להלוות למחלל שבת בפרסיה בריבית, שדינו כגוי לכל דבר. ויש עוד עשרות הלכות, לא רוצה לייאש אתכם, אבל זה הדין של מחלל שבת מבחינת בורא עולם, וזו האמת, ואני לא קבעתי אותה. לכם אין לכם מה לקרוס עליי. אבל כדאי שתדעו את האמת, כדאי שתדעו באיזה מצב אתם. ולכן, לפחות יהיה לכם את הכלים לשקול אם אתם רוצים להישאר בדרך הזאת. בכל אופן, תשמעו טוב. שבת, נאמר עליה, עוד היא ביני וביניכם. ברית מילה, על ברית מילה נאמר, והיה לאות בבשר אורלתכם. שקובדים את האורלה, זה אות בבשר. ומה נאמר על תפילין? והיה לאות על ידיך. זאת אומרת, אין אף מצווה אחרת חוץ מהשלוש האלה שנאמר עליהם אות. למשל, לא תרצח זה לא אות. אם רצחת, אתה עדיין יהודי. אתה שייך, אתה יהודי פושע, יהודי רשע, אבל יהודי. אכלת לא כשר, זה פוגם בך, זה מטמטם אותך, אבל אתה עדיין יהודי. שיקרת, אתה יהודי. גנבת, אתה יהודי. אנסת, אתה יהודי. שימו לב, חיללת השבת, יצאת מכלל ישראל. יש כמה דברים שמוציאים את האדם בחזקת יהודי. בשיטה, בשיטה. אם חיללת בלי ידיעה ושוגג, זה לא מוציא אותך מכלל ישראל. במזיד, מעשן, מדליק אש, נוסע במכונית, מדליק טלוויזיה, משחק עם השלט, מדליק מזגן, דברים האלה, מדבר בטלפון. כן, לא 90, 80. 80. מאמינים. תקשיבו טוב, אין מה לעשות, זו האמת. זו האמת. אדם, אבל מה ההבדל בין יהודי מחלל שבת? תקשיבו טוב, תקשיב טוב, זה עוזר. כל דבר עוזר. כל מצווה של יהודיות, אתה לא מבין, תראה. חס וחלילה, אם היה יהודי הכי גרוע שיש בהיסטוריה, כמו הרצל למשל. הכי גרוע שהיה. תקשיבו טוב, זה האמת. אם תקראו קצת מה התוכניות שלו לגבי, הוא תבין. אבל אחד כמו הרצל, דוגמה, אם נתן צדקה לזה עני יהודי, עכשיו הצדקה. לא לוקחים מהרע ביותר, הרשע הכי גדול, כל מצווה קטנה שיש לו מקבל את שכרו. רק מה? כתוב בתורה, אני אל קנה משלם לרשע אל פניו להבידו. לא האחר לשלם לו, כמו שאני משלם לצדיקים אחר כך. לרשעים אני מיד משלם. ממה? כדי להבידו, לא רוצה אותו אצלי בעולם הנצח. לכן אני משלם לו בעולם הזה. לכן, ככה העולם בנוי. המחללי שבת הם הכי עשירים. הנואפים, הגנבים, הרוצחים, יש להם הרבה כסף, הולך להם, יש להם נשים יפות. בוגדים, בוגדים, זנות, ממזרים מביאים לעולם. כאילו אין דין ואין דיין, למה? קצת מצוות כל יהודי יש לו. אפילו אישה נואפת, למשל. מה אין לה מצוות? לא קוראים תהילים פעם בחיים. היא לא נתנה כמה פעמים בקופות צדקה במסעדת העודף? בטח. היא לא צמה פעם בשנה לכיפור? בטח. היא לא, אני יודע מה, השתתפה בצדרית מילה פעם? בטח. אולי פעם בחיים נתנו לה משהו, איזה חבל ניקמר לתבר חי, אז היא ברכה. אי אפשר לקחת מנה את זה. מה ששלך שלך, נגמר. כן? רק מה? כיוון שיש לך קצת, קצת מצוות ביחס לעבירות, הבורא עולם מתחייב לשלם לך בעולם הזה, שזה בדיחה, זה בושה. כל מה שתקבל פה, ארמונות, וכל מה שתקבל, זה בושה. מה היה? הגמרא אומרת, היה מלך נבוכדנצר, הרשע עם מחשימו החליף את בית המקדש. והנבוכדנצר הזה, יום אחד ראה שהשמש לא שוקעת, 8-10 בערב והשמש לא שוקעת. אמר לה שליח, תיסע לבית המקדש של היהודים בישראל, הוא היה בבבל, בעיראק, קח את הסוס, תרכב לישראל, תשאל אותנו אם יודעים למה השמש אתמול בתאריך כך וכך לא שקע. למה השמש לא שקע? המלך חזקיהו שהיה גדול המלכים שהיו לנו, נגזר עליו למות. למה? הוא לא רצה להתחתן. היה לו נבואה, הוא ראה בנבואה שנולד לו בן רשע, מנשה, שיעמיד עבודה זרה בארץ. לכן הוא גזר על עצמו למות רווק, בלי אישה כל החיים, כדי שלא יביא את הרשע הזה לעולם. תראה איזה הקרבה. בא אליו הנביא ישעיה, אומר לו, השם אמר לי לבשר לך שזמנך למות הגיע. אומר לו, אני? זה תורה וזה שכרה? אמרתי את כל הארץ כשיהיו כולם תלמידי חכמים בתורה וזה מגיע לי למות ככה? אז הוא אמר לו, לא קיימת מצוות פרו ורבו, היית חייב להתחתן ולהביא ילדים לעולם. זו המצווה הראשונה ביהדות. איך שמתחילה התורה? פרו ורבו ומלאות הארץ. אז הוא אמר לו, מה, אתה לא יודע למה אני מביא ילדים? איך אני אביא כזה רשע לעולם? עדיף לי למות רבק. הוא אומר לו, זה לא חשבונות שלך, אתה לא הבורא. בתורה כתוב להביא ילדים. מה יצא מהם, השם יעזור. תשתדל שלא יהיו רשעים. השאר זה לא בידיך. אמר לו, טוב, חטאתי. אתה צודק, חטאתי. תן לי את הבת שלך לאישה. אומר לו, מה אין לך? אתה אמור למות. אומר לו, אין כזה דבר. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אסור לו להתייאש מהרחמים. השם גדול. מיד הסתובב לקיר והתחיל להתפלל. בוכה, התפלל להשם, סלח לי, חטאתי. אמר לו הנביא, לך לקדוש ברוך הוא, תבקש עלי רחמים. אחרי פרק זמן קצר הוא חוזר אליו הנביא, אומר לו, השם נתן לך עוד 15 שנים של חיים שתוכל לקיים את המצווה הזאת. לא האמין לו, חשד, אולי הוא מנחם אותו קצת בזה. אז הוא אמר לו, תן לי סימן. זה אחד מארבע פעמים בהיסטוריה שהשמש וכדור הארץ עמדו דום. אמר לו, היום השמש בשמיים בזמן השקיעה לא תשקע. זה הסימן, זה הלך, זה הנביא. כן, שמש בגבעון דום זה יהושע בן נון, זה בזמן המלחמה, השמש וכדור הארץ עמדו שלושה ימים כדי שיגמרו את המערכה. אבל זה אחד הפעמים. בינתיים הבבלי, מה זה בבלי? בבילון. אתה רואה פה הרבה בבילון, בבילון, תדע, זה בבל. הבבלים רואים השמש לא שוקעת, כי רק בישראל זה אותו זמן. הוא רוצה נבוכדנצר לשלוח שליח לארץ, אז עכשיו הוא כתב מגילה ככה על קלף, הוא כותב לכבוד המלך חזקיהו ואנשי הירושלים ומדינת היהודים והאלוקים שלהם. בסוף כתב האלוקים שלהם, אנא תסבירו לי מה קרה בתאריך כך וכך, מדוע שלוש הקלים אתם יודעים. אז השליח עלה על הסוס, אז הוא ישב על כיסא המלוכה, הוא היה שולט בכל העולם, זה לא מלך קטן, אימפריה בבלית. אבל מה הוא זכה לשלוט בכל העולם? זה היה בתחילת דרכו המקרה הזה, הוא לא שולט בכל העולם, זה היה בתחילת דרכו. אז הוא אמר לשליח, רגע רגע, עשיתי טעות. הוא קם מהכיסא, הלך שלושה צעדים, 1, 2, 3, לקח את המכתב, הכניס את השם של הבורא הקדוש ברוך הוא בראש המשפט. בהתחלה הוא שם אותו בסוף, אחר כך העביר אותו להתחלה, זה לא מכובד, צריך להתחיל מאלוהי היהודים, אחרי זה המלך ואחרי זה העם. התורה אומרת מה היה שכרו של הרוצח המתועב הזה, שהיטלר היה צדיק לידו, שתבין, כן? הוא רצח יותר מ-20 מיליון יהודים. מה היה השכר שלו? והוא זה שכיב את בית המקדש, אומר? מה היה השכר שלו על השלושה צעדים שהוא עשה לתת כבוד לקדוש ברוך הוא? מה היה השכר שלו? הוא שלט בעולם 70 שנה, כל כדור הארץ היה בבעלותו, לא היה בן אדם אחד בעולם שלו שילם לו מס. הוא היה מלך 45 שנים, הבן שלו 23 שנה והנכד שלו שנתיים, ביחד 70 שנה המשפחה שלו שלטו בכל כדור הארץ. אומרת התורה, צא ולמד, קל וחומר, מה הטרוריסט רוצח כזה מתועב שהחריב את בית השם, שהרג דם, ששפך טונות של דם של יהודים, פעם אחת בחיים שלו עשה מצווה, עשה שלושה צעדים למען השם, שלט בכל העולם, הכל היה שלו, מה יהיה שכרו של יהודי שכל דקה מקיים מצוות, הולך לבית הכנסת, לומד תורה, מניח תפילין, נותן צדקה, עוד פעם, כן, עוזר, מילות חסדים, חסר מצוות? כל רגע אתה מוקף במצוות. לכן מה אתה רואה? שהקדוש ברוך הוא לא יכול לשלם לצדיקים בעולם הזה גם אם הוא רוצה. כמה כדורי הארץ הוא ייתן לכל צדיק? אם הרשע הזה קיבל את כל כדור הארץ ל-70 שנה על שלושה צעדים, לי, לבד, רק מהצעדים שעשיתי בחיים של הבית הכנסת, מגיע מיליון כדורי הארץ. ומה עם כל שאר היהודים? לכן זה לא מציאותי. לכן טיפשים אלה שחושבים, הקדוש ברוך הוא תן לי את שכרי בעולם הזה. זה בושה ועונש לקבל את השכר בעולם הזה. לכן הגמרא אומרת שכר מצוות ביארי אלמא ליקא, אין שכר מצוות בעולם הזה, הכל לעולם הבא, זה אם אתה צדיק. אבל אם חס וחלילה אתה רשע, כגון מחלל שבת, כגון מואף, כגון בוגדת, כגון בוגד, כגון כל מיני כאלה דברים שיש, דברים חמורים מהתורה, אז ממילא בעולם הזה אתה מקבל את כל שכרך. מה החלום שלך? מכונית? השם נותן לך מכונית, אבל זה מוריד לך את המצוות שלך. כל פעם שנעשה לך נס, ניצלת מתאונה, הגמרא אומרת, מנקים לך מהזכויות. כשאתה מגיע לשמיים, חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא אומר, מה אתה רוצה? לא מגיע לך כלום. אתה אומר, מה? צרתי כל שנה בכיפור. בוא תראה מה קיבלת, בית, 10 מכוניות היה לך בחיים, 100 חליפות היה לך, כלומר 30 שנה האחרונות, שעונים כך וכך, מה, אני חייב לך משהו? הייתי שם אותך באפריקה, עומד בתור שעה בשביל קו אורס, כל מה שקיבלת, נתן לך המצוות שלך, אני לא חייב לך כלום. עכשיו אתה הולך ומקבל את עונשך. ולעומת זאת הצדיקים, מה אמרה אומרת? יושבים צדיקים, יושבים ועטרות לראשיהם, ונהנים מזיב השכינה. עכשיו, אני לא אמור בעולם הזה להגיע למדרגה הזאת. מי שנחשב צדיק זה אחד ששומר את חוקי התורה ומתחיל, שמעת הרצאה היום, דקה מחר בבוקר, מניח תפילין, לא הנחת אתמול, 5 דקות מניח, תגיד 17, הנה התחלה. כל מה שהתורה אומרת שתשתדל בכל הכוח, אתה לא יכול להיות מושלם, כל אדם במדרגה שלו, אבל דבר אחד כן אתה יכול, אתה יכול להתאמץ, כמו שמתאמצים על כסף, כמו שמתאמצים על תענוגות, לכל הפחות תתאמץ על המצוות. התורה אומרת, פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. תעשה רק את הצעד הראשון לקראתי, אני כבר עוזר לך בכל השאר. ולסיום, שלושת המצוות, שבת, ברית, תפילין, שימו לב, שואלים למה ברית מילה זה ביום השמיני? למה לא נחכה חודש? חודש, התינוק כבר יהיה גדול, אז שם הברית, בגיל חודש. שמונה ימים זה כזה גבולי, לא?
ביום היחיד
של... רגע. בקיצור, ויאמר אלוקים אל אברהם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, ובין זרעך אחריך, ימול לכם כל זכר, ונמלתם את בשר אורלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם, ובין שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם, לנצח. שומע? כאן גם דרך אגב זה הראיה שבלי תורה שבעל פה אי אפשר לעשות מצווה אחת מהתורה, כי התורה שבכתב היא מאוד מאוד מתומצתת, מאוד מאוד קצרה, וכל ההסברים זה הכל מהתורה שבעל פה, שהתורה שבכתב בעצמה אומרת אלה התורות בלשון רבים אשר שמתי ביד משה בהר סיני, יותר מאחר תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה כל התלמוד, כל השתלשלות ההלכה. אם לא היה תורה שבעל פה למשל, איך תסביר את המשפט הזה? איך? אומר לך, תעשה ברית, אמו לכם כל זכר, ולמלתם את בשר אורלתכם. מה זה אורלה? יורד משה מהר, בהנחה כמו הבורים האלה שאומרים, אני לא מאמין תורה שבעל פה, רק בתורה שבכתב. נו, הנה הבאנו לך תורה שבעל פה, אתה פותח, אומרת לך התורה, ולמלתם את בשר אורלתכם. איפה זה אורלה? אני טוען שזה פה. היא טוענת שזה פה. היא טוענת שזה השיער, אם נגדות נוגעת בשיער, אתה רואה? הוא טוען, מה אתה מדבר? זה פה, השיערות של הצד. היא אומרת, לא, זה ברגליים, הצפורניים. היא אומרת, לא, זה אורלה. כבר יש אלף דעות מה זה אורלה. כבר נגמרה התורה. אין שהתחילה, לא יודעים מה לעשות. בדי, מי הטיפש שיחשוב כזה דבר? אלא אתה רואה שלך 613 מצוות, ואחת מהן אין הסבר איך לעשות אותה. אז איפה זה כל האינפורמציה? איפה? הרי יש לנו זו אנשים כבדים למי שלא עושה. מה, נותנים לך ספר, אומרים, תעשה את המצווה הזאת ולא מסבירים לך מה זה? אלא ברור ופשוט שההסברים הם לחוץ, זה רק השם, זה המצווה, זהו. אתה רוצה ללמוד מה זה? יש לך פרק שלם במסכת שבת, רבי אליעזר בן מילה ועוד כמה פרקים, מסביר לך כל העניינים של ברית מילה, ילד צהוב, ילד כזה, שני אחים שלו הראשונים מתו בברית, האם מותר לעשות לשלישית? זה אלפים של חוקים. זה הכל ירד מהר סיני, ועברנו דור לדור. עד היום, מותר לחלל שבת בברית מילה אסור, יש מילה ביום טוב, מה קורה אם זה ככה, מה קורה אם זה ברית מילה דחוי, וזה כל כך הרבה חוקים, מה זה בריאה, מה זה אורלה, אין סוף. אתה מבין? אז בקיצור, אומרת התורה, ביום השמיני צריך לעשות ברית. בוא נראה מה המדענים גילו. באופן פיזיולוגי, עד גיל שמונה ימים הכבד מתחיל להתאושש. הרי הכבד זה הטן של כל אדם, כן? והוא הולך ומתבגר ותפקודיו משתפרים. בגיל שמונה ימים קיימת כבר רמה מספקת של גורמי הקרישה ומניעת הדימום, כך שהתינוק יכול לעמוד בהצלחה בביצוע הברית. מה זה הוויטמין שמונע מאדם לצאת מהגוף, שקורש את החתכים שיש לנו בגוף, הרי אדם מתייבש ונסגר? זה ויטמין K, זה הוויטמין. לכן יש ילדים, לא עלינו, שאין להם את הוויטמין הזה בגוף, מדוי דפקט. ואם חס וחלילה הם נפתחים בבית הספר, ידוע, מורים כבר יודעים, חייבים מהר, ולקחת אותם תוך כמה דקות מהר למחולים, למה אם שעה אתה משאיר אותם ככה הם מתים. אם לא מסריקים להם יד באותו רגע ויטמין K, או שמים להם כאן איזה משהו מיוחד לסגור את החור, הוא מאבד את כל אדם. מה שילד רגיל אחרי חמש דקות הכל מתייבש ונסגר, וזה פלא גדול. למה אם תיקח, יש לך הרבה ליטרים של דם בגוף, תיקח דם של ילד אדם, תוציא לו את זה מהגוף, תכניס את זה בבלון, נכון? שוט הבלון, הבלון מלא בדם, תעשה חור כגודל של מחל, קטנת את זה, קושי טיפה טיפה יורדות, כמו שיש חירה עם מחל בגוף. אם אתה דוקר את הגוף עם מחל, אחרי כמה דקות לא יורד דם יותר, נסגר לבד. תעשה חור כאן, הדם ירד עד שיגמר, לא נקרש. זה לא פלא? מי גילה לדם שהוא יוצא מהגוף, איך שהוא יוצא הוא כבר לומד לסגור את החור, יש לו תפקיד הפוך. עכשיו הוא יצא מהגוף, פתאום עכשיו הוא מתעכב על החור וסוגר אותו. אבל במלון לא יסגור את החור, הוא ינזל עד הסוף. אחד מפילי הבריאה, יש המון פלאים, אבל דברים יפים. אז אומרים לך המדענים, ויטמין K אחראי על הקלישה בדם, אבל זה הדבר הגדול.
זה דבר באמת
לא אחרי
חודש.
או, אז תשמעי אותו, הנה זה התשובה. מחקר שהתפרסם בניו יורק בשנת 1953. שומעים? מחקר שהתפרסם בניו יורק בשנת 1953 עולה כי בעוד שלפני היום השמיני קיים חוסר משמעותי בחומרי הקלישה, ואילו לאחר היום השמיני חומרי הקלישה עומדים על רמה מספקת וקבועה נשארת לאורך כל חיי האדם ב-100%, הרי שלקראת היום השמיני מתרבים חומרי הקרישה בקצב מהיר, והם עומדים ביום השמיני על רמה של 110%. כלומר, ביום השמיני, ורק ביום השמיני, בכל חיי האדם, שיום אחד בחיים שלו, מגיע ריכוז חומרי הקרישה לשיא של כל הזמנים. 10% נוספים לו out of nowhere. אף אחד לא מבין איך זה יום אחד בחיים עוד 10%, כיוון שהגוף בגיל כזה יעבור טראומה עם הרבה דימום, הבורא כבר הכניס לו ביום הזה עוד 10%. וזה התשובה לכל נכון, וילדים שעושים להם בניתוחים וכאלה, הם ממילא לפעמים צריכים להזריק להם גם דם ולעשות להם עירוי וכל הזמן להשגיח עליהם, כי החיים שלהם בסכנה. זאת אומרת, אם תעשה ברית ביום השמיני או ביום העשירי, ביום השמיני היה צריך להיות פחות בטוח מהיום העשירי, נכון? כי האדם הולך ומתבגר, יוצא שהפוך, ביום השמיני אתה יותר בטוח מביום העשירי. ומי יכול היה לדעת כזה דבר? אם אלה שטוענים שהתורה היא אנושית, שרבנים כתבו אותה, מי ידע לפני 3,000 מה זה ויטמין K, קלישה? מי יכול היה לפני 3,000 שנה לדעת שיש יום אחד בחיים שביום הזה יש חומרי קלישה מרובים, ודווקא ביום הזה לקבוע לעשות ברית מילה? ודאי, אלה דברים אלוקיים על אנושים. ודאי שהוא נכון, זה המדענים שאינם דתיים. אם המדענים האלה היו גדלו בבני ברק בישיבה, היית אומר יש כאן קונספירציה, הם מושתלים, שירדו אותם. תאמין לי שהמחקר הזה ב-1953 נעשה פה בניו יורק, לא על ידי חרדים, כן? אז לכן, ממילא, כל המחקרים של המדענים לא באו לאשש את התורה ולהוכיח שהיא אמת. הם חוקרים כדי למצוא את האמת. וממילא, מה שהם מוצאים שהוא באמת אמת, נופל בדיוק מה שהתורה חצתה לפני 3,000 שנה. נסיים בזה. אם יש עוד שאלות לפני שאנחנו מסיימים, נשמח לענות. הכל ברור?
אני רוצה להגיד לך משהו בקשר לדימום שאמרת.